עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
וואי, איזה געגועים, וואי, 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 שלום, בוקר טוב. כל מילה שעכשיו אנחנו נגיד, זו מילה שאני אגיד, שעטופה באיזשהו סוג של אי-נעימות ורגשות אשם. בוקר טוב, הוא לא טוב להרבה מאוד אנשים. שלום, מה שלומכם? כולם אומרים בסדר, אבל זה הרי לא ממש בסדר. אבל אני כאן, ומנסים לשמור על השגרה. וכשחשבתי, אז רגע, אז אני אתחיל, ואז אני אגיד מה תכננתי לכם. אז שלום, כאן מיכל דליות. אני מקווה שמהיום, כמדי יום שישי בין 10-12, אמן, הלוואי שכבר אנחנו ניכנס לשגרה הזאת, תפחות. עורכת ומפיקה את התוכנית שלנו היום עם מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אתם, מי שרואה אותי חי, רואה מאחוריי, את שני רומנו, את דור זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון, ופה לידי לא רואים אותו, כי הוא לא בקו של המצלמה, יושב בני שאולסקי, שהוא אחראי על השידור. רשמו רגע את הטלפונים, ואז אני ככה אתחיל. יש לנו טלפון חדש, הוא כבר התחיל באמת לפני המלחמה, ועוד גם לפני החגים, אז רשמו אותו רגע, הוא קל, 0552-103-103. אני חוזרת, 0552-103-103, אני אגיד את זה כמה פעמים במשך השעתיים, תצטרכו לשנות את זה בטלפון, תצטרכו לשים את זה על המקרר, מיכל דליות ב-103-0552-103. 103-103. בוואטסאפ אנחנו אותו מספר, 054-70-103-70. כשאתן יודעות ויודעים שבוואטסאפ כותבים הודעות קצרות, בטקסט בלבד, מאירה תראה, והיא תשוב אליכם אם לא היום, אז אני בתקווה בשבוע הבא. עכשיו חשבתי איך אני מתחילה את ה... רציתי להגיד את השיעור היום, את המפגש היום, את כל הדברים שעברו לי. את השידור שלנו היום, התגעגעתי אליכם מאוד. איך אני מתחילה? בכל אופן, זו התחלה אחרת, אחרי תקופה אחרת. אז אני, תודה ללבנת פרקר יקירתי שהמליצה לי, ואני מתחילה עם שיר, שמאירה תכף תשים אותו, ואחר כך אני גם אקרא לכם את המילים. חוזרים הביתה, של אריק איינשטיין ושלמה ארצי.
בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים השביל חיים, חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים השביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע. האם פגשת לפעמים את הבדידות?
הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה, מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב.
עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי נשאר לה,
האם על מה שבאמת קרה לך?
עומדים על שביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה.
כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר,
הרעש הגדול מכסה את השתיקה.
בנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע,
האם אפשר לחיות בתוך בועה?
תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם,
להתראות באיזו הופעה.
כן, זהו. חשבתי לקרוא את המילים, אבל אין צורך, הם אומרים אותן באופן כזה ברור. אז אנחנו פה בהופעה, ובנקודה שבין האור לחושך, על השביל של החיים, והבעיות יהיו של חוצפה ושל גמילה ושל הזקות וכל מה שאתם תעלו. אז אני כאן עד 12 לתת מענה. כמובן שתוך כדי אני גם ארחיב על כל מיני נושאים, כי מדברים היום על טראומה ועל פוסט טראומה ועל חוסן ועל ילדים בתוך זה ועל ההורים בתוך זה ועל היעדרות של ההורים שנמצאים במילואים. אז לכל הדברים האלה אני אתן מענה תוך כדי. אז בואו, מאירה, אנחנו יוצאות לדרך, ואני אגיד שלום לשיחה הראשונה.
שלום, שלום.
שלום וברכה, היי.
שחזרתם סוף סוף.
אוי, כן, אני איתך, נכון.
אז אני טל, ואני מהמרכז, יש לי 3 ילדים, והמוטיב בבית הפך להיות חרדות.
המוטיב הוא חרדות.
נכון. הגדול שלי, שכבר בן 12, יש אירועים כיתתיים או אירועים חברתיים, והוא נראה שהוא מסרב ללכת, לא בטענה שהוא מודע לפחד, אלא לא רוצה, לא רוצה.
לא בא לו, לא מעניין, יהיו שם הילדים האלה, אוף, כבר אין לי חשק לראות אותם.
אני רוצה אתכם, אני מורגש מוגן, יהיו שם הורים אחרים, זה לא משנה, אני רוצה אתכם. בין לבין, כשהוא בבית, כשאנחנו בבית, ואחד, אני או אשתי לא בבית, טלפונים, איפה אתם? מתי אתם חוזרים? מה יהיה? מה קורה? מה פה? מה שכל מיני כאלה דברים? וכמובן שזה בעקבות השביל העשירי.
אוקיי. הוא בעצם בבית, הוא מגיע מבית הספר, הוא בבית, הוא רק מתקשר אליכם כל הזמן.
כן.
כן. אוקיי. אוקיי. האמצעי?
או, זה גם יפה. הוא נראה שהוא חד, ובהתחלה זה התחיל כ...
בין כמה הוא? בין כמה הוא טל?
8.
אוקיי.
זה התחיל כאני מפחד, סתם בלי שום כיסוי, ואז תוך כדי היה את כל הבלגן של המלחמה והכל, אז נתנו לו לישון איתנו במיטה, כי אמרנו יש בוחרים את המלחמות, יגרום לו להיות בטוח שישן איתנו, הכל בסדר.
נכון.
וגם הוא כאילו פתאום מנטרה שחוזרת משעה 8, אני רוצה שתהיו איתי במיטה, אני רוצה שתבואו איתי, אני לא רוצה שתהיו זה, אני רוצה... כל מיני, הכל כאילו סביב, ואז עוברת את המילה, אני מפחד.
אוקיי.
וגם הקטנה, באתה, אם אנחנו כבר בנושא, כאילו, היא, אין דברים, היא בסוף הולך לישון כמו נינג'ה, והכל טוב.
והיא בת אבל... כמה? 5?
היא בת 4.
4.
גם היא, אבל פתאום התחילה לראות, לא, לא, אני מפחדת, בלי שום קשר לכלום, אבל כאילו פתאום, בוא איתי, אני מפחדת. עכשיו, הילדים לא מתקלחים לבד, אנחנו צריכים להיות איתם, גם בשירותים צריכים להיות איתם.
עם שלושתיים, עם כל אחד מהם?
חוץ מהקטנה. שירותים לא, יותר במקלחות.
אוקיי. ואתה שואל? מה עושים? מה עושים? איזה שערות אני מורט, מאיזה כיוון?
ממש, 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 ממש. השאלה היא בגדול, איך לפעול, אין דרך נכונה, אבל מה הדרך הכי נכונה? נגיד עם הילד הגדול.
זהו, אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. יש פה שלושה ילדים שונים, ובאופן כללי, שוב, אני אתן לך מה... אני אגיד לך מה נראה לי. בן ה-12, חושש. חרד, יכול להיות. חרד, אני לא כל כך יודעת, לא הייתי אומר הוא חרדתי, מכיוון שהוא מצליח לנהל את עצמו. הוא קם בבוקר, הוא הולך לבית ספר, הוא חוזר לבד, הוא שוהה בבית לבד, אבל הוא פוחד. בגלל זה אני עושה הפרדה בין להגיד, כשהוא לבד בבית הוא חרד, לבין הילד חרדתי. הילד לא חרדתי.
יש לו יציאות שהוא באופי שלו כן טיפה חרדתי, הוא מטופל ב-CBT, אבל כאילו מעדיף, יש רגעים שהוא כאילו הוא יצא איתי כדי לא להישאר 5 דקות בבית לבד.
כן, כן, בסדר, הוא חושש, הוא פוחד. עכשיו, אז א', הוא כבר, אתם לוקחים אותו לאיזשהו טיפול CBT, טיפול התנהגותי, נהדר, נהדר, אני מאוד מאמינה ב-CBT, אני חושבת שזה דרך טיפול מצוינת, כי התנהגות זה משהו נרכש, תכף אני אדבר על זה עם בעיקר עם הבן 8 והקטנה על אחת כמה וכמה. אבל... במקרה הזה, אז בוא נגיד, אנחנו מטפלים בילד, תמיד זה הסתכלות מערכתית, וב-CBT עבדו איתו על החרדות, על החששות שלו, על איפה הוא פוגש, הוא ירגיש את זה בגוף שלו, הוא ידע להתגבר, כי בסיכומו שבר ילדים, במיוחד בן 12, רוצים להתגבר, רוצים להצליח, רוצים ללכת, רוצים להיות באירועים החברתיים, אבל משהו ממש, מושך אותו...
הוא אומר את זה, כאילו הוא כבר פוגע בו ברמה שהוא אומר... אני לא מבין מה לא בסדר אצלי, למה אני לא כמו האחים הקטנים, שכאילו...
כן, אז לכל התשובים האלה יש תשובות. קודם כל, תמיד אומרים, אני לא מבין למה אתה חושב שזה לא בסדר. אל תשכח שאתה בן 12, אתה לא בן 8 ולא בן 4. השכל שלך הרבה יותר ברמה גבוהה, התובנות שלך ברמה גבוהה, ההבנה שלך של המצב המלחמתי הוא ברמה גבוהה, אתה לא בן 8. ודווקא ההבנה הזאת מעוררת יותר פחדים, להפך. אני רואה בזה את היתרון שלך על הילדים. עכשיו, מכיוון שאתה מבין וחכם וחושש, בוא נעבוד על זה. זה סיפור אחר. אבל קודם כל, לעשות את מה שהוא רואה כנקודת תורפה שלו, למה אני חלש כמו האחים, למה אני לא חזק כמו האחים שלי, למה, דווקא...
להפוך את זה ליתרון.
אז בוא נהפוך את זה, כן, לאיזשהו סוג, זה אולי לא יתרן, אבל איזשהו סוג של... זה דווקא בגלל שאתה סופר חכם ומבין עניינים. זה כמו שמבוגרים חוששים מכל מיני מקרים יותר מאשר ילדים, כי יש להם יותר ניסיון. ועכשיו, על החשש הזה, בוא נעבוד. זה אחד. שתיים. כשהוא מסרב ללכת לאירועים כקטתיים, אם הוא אומר, בואו איתי, תראו אם מישהו מכם יכול לבוא איתו. כי אני רוצה לעשות כמה דברים. אחד, לא לבטל את הפחד שלו, וכן לייצר מצבים שהוא יצליח ללכת ולהתגבר על הפחד. איתכם הוא מתגבר על הפחד, ואז אתם באים, יושבים, אני לא יודעת איפה הם נפגשים, באיזה בית קפה במקדונלדס בבית של חבר, אתם במטבח עם האמא או האבא, והוא בינתיים עם החברים שלו, ואז הוא בסלון או בחדר או משחקים או בגינה, והוא עם כל החברים והוא נורא נהנה, ומדי פעם הוא מסתכל והוא רואה שאתה שם, אז הוא ממשיך לשחק, ואז אחרי 3, 4, 5 פעמים כאלה, הנאה, אנחנו מקווים תגבר על הפחד, ואז יכול להיות שהוא יעיז, ואז הוא יגיד, אתה יודע מה, רק תביא אותי, תהיה 5 דקות ותלך. ואז אתה הולך, ויכול להיות שאחרי 15 הוא יתקשר ויגיד, בוא תיקח אותי. תגיד, אני בדרך, אני בא, בלי לדבר על זה.
אוקיי.
כי הוא...
תקופה של בנות מצווה. שזה יותר מורכב, זה הפקות בערב, נגיד.
נכון. אז תראה, אז בערב דווקא שני בני הזוג...
יש את כל הפן החברתי.
אתה בזוגיות...
כאילו, שם רואים אותו, רואים אותי.
נכון, אתה בזוגיות עם אמא או אבא אחרים, אני מניחה, כן, יש שני הורים בבית?
בטח.
אוקיי, אז... אבל תגיד לו, אז זה בסדר, תן לו להחליט. אתה אל תגיד, וואי, אני לא אבוא, מסכן הילד, זה יפדח אותו. כי אם הוא רוצה לבוא לבת מצווה, אבל הוא מעדיף להגיע כשאתה מגיע, תבוא. לא מעניין אותנו מה אחרים אומרים, אוקיי? בוא ניתן לו להתמודד עם מה הוא אומר לחברים שלו, למה אתה מגיע. או שהוא יגיד, אני פוחד ואז אני לאט לאט מרגיל את עצמי, או שהוא יגיד, לא, מה, אבא שלי פוחד, והוא אומר, אם אתה הולך וזה, אני רוצה להיות. תן לו להתגבר על הדבר הזה. זה בינו לבין החברים שלו. אתה מבין? עכשיו, למשל דבר הזה, ואתה יכול להגיד לו, שמע, חבל, אני לא מוותר על זה, שאתה תהנה ותוכל להיות, בוא נמצא לזה פתרון. כי אם כרגע, במצב הזה, כשעוד יש לך חששות בעקבות המלחמה, שזה ברור, אתה ילדון רגיש וסופר אינטליגנטי וחכם, אז בוא נכניס אותך שלב שלב, לתוך המצב שבו תוכל לאט לאט, בהתחלה איתי, ואז לאט לאט להיפרד מהנוכחות שלי. למשל, עכשיו, יחד עם זה, גם אנחנו, אני רוצה לדבר על הטלפונים כל הזמן. אתם תבואו ותגידו לו בשבת בערב, אתה יודע, כשאתה, קודם כל, תמיד אתה, נכון, אתה כועס ואתה אומר, אוף, למה אני לא כמו אחים שלי ואני פוחד ואני לא רוצה ללכת? ודיברנו על זה, ואמרתי, כי אתה יותר רגיש, יותר חכם, יותר מבין עניין, אוקיי? ומתוך זה גם באים יותר חששות. אחד הדברים זה שאתה מתקשר המון לעבודה, לאמא ולי. אתה מוזמן להמשיך להתקשר, ואמא ואני תמיד נרים את הטלפון, אבל רק שתדע שאלו הולכות להיות שיחות מאוד קצרות, ואני אגיד לך למה, כי שנינו כבר קיבלנו הערות במקום העבודה שלנו, ואתה מבין מצוין שאת העבודה הזו אמא ואני חייבים. זה הפרנסה, זה המשפחה שלנו, זה משהו שצריך לקרות כמו שצריך, תמיד נענה לך, אבל נעשה זה קצר. אני אראה לך לדוגמה, אתה מתקשר, ואתה אומר, אמא, היי, זוהב, ונגיד לו, היי, מאמי, אתה בבית? כן, אבל אני פוחד. אני כאן, אני שומעת אותך, לך תפתח טלוויזיה, ואני חייבת לסגור, ביי מתוק, ולסגור. לסגור, כן, כן. הוא בלב הכי התקשר אחרי 10 דקות עוד פעם. בטח, לסגור. תראה, זה הקטע...
ונגיד אחרי 10 דקות, לא עדיף לסנן?
לא, לא, לא מסננים אותו. לא. כשילד מתקשר, עונים. תמיד. ואז אומרים לו, מאמי, אני ממש באמצע ישיבה. אני כאן. שולחת לך אנרגיות, ביי, ומנתקים. לא, לא מתעלמים ממנו. הוא חושש. אני לא רוצה לפתוח לו עוד זירה של, של ירידה בדימוי עצמי, או בפחדים, או בדברים האלה. אמא ואבא עונים תמיד. אבל יותר בתנאים, לפעמים בלחש, או, שנייה רגע, אני יוצאת לקחת אותך לשירותים, כי יש פה אנשים מסתכלים עליי. מה פיצקי? משהו ספציפי שאני יכולה לעזור לך? לא, תראי, אז אם הוא אומר, לא, תראי, אני לא יודע מה לאכול, מה הוא אומר בשיחות האלה? לענות לו כזה קצר, מאמי, אתה חייב לחמם את זה לבד, אני סוגרת ואני נכנסת, ביי, להתראות ומנתקים.
השאלות שלו זה, מתי אתם חוזרים? זה לא כאילו...
אז גמרנו,
אז... כואב לי הראש, אני לא זה...
אוקיי, אז אפשר להגיד לו, אז אם אתה אומר, לפעמים יש כל מיני דברים שכואב לך הראש, דברים כאלה, אנחנו לא יכולים לעזור לך מהעבודה. אני רק תמיד יכולה לשלוח לך אנרגיות טובות. אז תגיד, אז אני שולחת לך אנרגיות טובות ואני סוגרת מתוקי, ואתם סוגרים. ואז הוא מתקשר אחרי סקות ואומר, או, אמא, כואב לי הראש, אני לא יודעת מה לעשות. פיצקי, תסגור את התריסים, תעשה לך שקט, שים מוזיקה בטלפון, ואני סוגרת, מאמי, ביי, ומנתקים.
וואלה.
מצד אחד אני נותנת לו מענה, כי לשמוע אתכם, הרי לא באמת כואב לו הראש. אבל הפחד, השקט והפחד מציף אותו, והוא צריך אתכם. והוא צריך אתכם, אתם העוגן, אתם הממד. תפחו את הדלת ותסגרו את הדלת.
אוקיי.
עם המון כבוד, עם המון התחשבות. זה אחד. עכשיו שתיים. הבן 8. אני חושבת, אני בעיקר חושבת שגם אני משערת, נכון, זה בגלל הנינג'ה בת 4, שאומרים לה משהו, לא, 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 אני מפחדת. המילה הזו, אני מפחדת.
לא, זה דווקא בן 8 יותר.
אוקיי. זה קצת הפך להיות מקוש לגרום לכם לתת לו מה שהוא רוצה.
נכון.
אבל, אני לא מתעלמת. הילדים האלה עברו מלחמה. וזה ישנו וזה קיים. שנייה, רגע, אני שותה. עכשיו, תודה. עכשיו תלוי מתי הוא אומר, נגיד, אנחנו לא רוצים שהוא ישן יותר במיטתנו. למשל, תהיו איתי, אני מפחד. אז להגיד לו, אז כל מיני דברים, אם זה ב... תן לי מתי הוא אומר תהיו איתי, אני מפחד.
אני נכנס לישון, מכניסים אותו לישון בסביבות 8.
אוקיי.
בואו תהיו איתי.
בסדר, אנחנו נהיה איתו, טל. אנחנו נהיה איתו כי אנחנו רוצים לנסוח בביטחון. ולכן אומרים לו את זה גם כן, מכינים אותו במקלחות למשל, בוא נגיד לא עושים את הכל בבת אחת, אבל אז במקלחת, והוא אומר גם במקלחת תהיו איתי, נכון?
נכון.
אז תעמדו רק רגע, ואז אם הוא מושך את המקלחת, תגיד אני מת לשירות, תמחכה, אני יוצא, אני תכף חוזר, צא, תעמוד מאחורי הדלת, תספור עד 30 ותחזור, זהו, בלי להגיד מילה. בוא נתחיל לייצר מצבים שאני רגע מתרחק. עכשיו, בלילה הוא אומר, אתה משכיב אותו לישון, ואתה אומר, תהיו איתי, אז, אז אתם מכינים אותו מראש. אתה אומר, נכון, בלילה אתה מבקש מאמא או ממני שאנחנו נהיה איתך. אנחנו נהיה. אבל יש איזה חוקים התוק שלי. לא עונים, לא מדברים, לא מספרים סיפורים, אני בלי הטלפון, בלי האור הכחול הזה. הדרך אגב, שעה לפני השינה, לא לתת להם מסכים. טלוויזיה כן. טלפונים, טאבלטים לא. שעה. מכיוון שהאור הכחול זורק החוצה, מעלה מבחינה הורמונלית את האדרנלין ואת הקורטיזול, כי ביוחד אם זה הרפתקאות וואו 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 כזה, דוחק החוצה את המלטונין,
משחקי פורטנייט שמענים את ה...
כן, ואז, נו, ואז לך תרגיע ילד, תכניתו למצב מדיטטיבי כשהוא כולו מוצף אנרגיה, כי המלטונין ברח ממנו, הוא היה צריך להיות מוצף מלטונין בשעה הזאת. או, אני למד אתכם הרבה על הדבר הזה. זה אחד הדברים החזקים שאני נכנסת אליו היום. מאוד חזקים. מה? השפעת הטכנולוגיה על המוח.
אבל מצד שני, זה אחלה בייביסיטר.
אני יודעת, אז תעשה אותו במשך היום. לא שעה לפני השינה. שעה לפני השינה, שישבו בסלון ויראו יוטיוב. כי טלוויזיה זה משהו אחר.
טלוויזיה זה לא מסך.
לא, מבחינתי כרגע לא. מבחינת ההשפעות שלו. ברגע שזה רחוק מטר וחצי, שניים, אין איזה תותה השפעה.
אוקיי.
נכון, זה אחלה בייביסיטר. עכשיו, אני גם לא רוצה שילד ירדם, אני רוצה שירדם עם מוזיקה. לא שירדם עם תנועה מול העיניים. אני לאט לאט אכנס גם לדבר הזה. אבל עוד תהיו איתי, שבו שם. שבו בחדר וטל, לא על המיטה שלו. לא על המיטה שלו, לא לשכב, לא תוך כדי ליטופים, לא לשכב לידו, לשבת על כיסא. כי המקום הזה של לשכב עם, זה תנאי, תראה, אנחנו מקנים לילדים הרגלים. סידור חלק זה הרגל, מקלחת לפני השינה, מקלחת לפני השינה זה הרגל. חורף, הילדים נמצאים בבית כבר יומיים לא יצאנו, ואומרים לו צריך להתקלח, הוא אומר למה? כי צריך להתקלח, כי כבר יומיים לא התקלחת, אתה גוף לא נקי. אבל לא יצאתי מהבית, הוא יגיד, אני לא מלוכלך, למה להתקלח? אני רוצה שתבינו, כל הדברים האלה הם לגמרי מופשטים, ועם הילדים לרחוץ ידיים כשיוצאים מהשירותים. למה? כי יש חיידקים, וזה תראה לי, תוכיח. אנחנו מקנים להם הרגלים, על ידי זה שאנחנו עושים את זה שוב, ושוב, 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 בדרך שלנו. ואחרי שנה אני יכול להרפות. עכשיו, אותו דבר גם פה. ברגע שעכשיו הילד רגיל להירדם עם הגוף שלי, עם הנשימות, עם התזוזה במיטה, עם המגע, עכשיו הוא צריך את זה כדי להירדם. ואז אם הוא יתעורר באמצע הלילה, מתוך מחזור שינה, הוא צריך את התנאים האלה כדי להירדם מחדש. אז הוא בא אליכם.
נכון. זה מה שקורה.
נכון. אז תחזירו אותו, חיבוק, נשיקה, ותשבו על הכיסא. אבל אבא, אבל אני פוחד, לא עונים. אלא יש חוקים, אני פה, אני שומר, אני נותן תחושה של ביטחון עד שתרדם, גם אם זה 45 דקות, אבל לא עונים, לא מדברים. ואם הוא מוריד את הרגל, מעלים אותה בלי מילים. אין לי מה לכעוס ואין לי מה לדבר. אלה התנאים של ההליכה לישון. שקט, חושך ושקט. אפשר מוזיקה, מוזיקה.
מחביאים אותו להרדמות של התינוקים.
כן. זה, כן, כן, כי גם אם הוא, תראה, ברגע שהוא אומר אני פוחד, אנחנו כבר לא יודעים אם הוא אומר את זה לעצמו, או אם זה אמיתי, אבל זה כבר לא חשוב, זה שם, זה שם, על זה אני הולכת. עכשיו, הקטנה, בוא, לא, 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 אני מפחדת, בוא איתי, אוקיי? אתה תצטרך למצוא, ועם כל ילד תעבוד על דבר אחד, לא על שלושה דברים, לא גם במקלחת, גם בשירותים וגם בשינה.
אוקיי.
אתה מבין? לא הכל בבת אחת, פרה פרה. ואתה תחליט עם הקטנה, אני חושבת שהיא אומרת, לא, 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 אני מפחדת, היא הפכה את זה, גם היא וגם הגדול. הם הפכו את זה למנטרה, כמו שאתה אמרת, שבעצם גורמת לכם לעשות מה שהם רוצים. ואתם תצטרכו, לאט לאט, ואם תרצו, הדרכת הורים אני נורא בעד, שניים, שלושה, ארבעה מפגשים, כדי לדבר בתכלס את הפעולות שביום, אני רוצה שלאט לאט תחריגו את עצמכם מהמצבים האלה. אוקיי?
אוקיי.
ואז אם היא אומרת, לא, 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 אני מפחדת, תבוא איתי, אז תגיד לה, פיצקי, אמא ואני מכירים הכי טוב את הלב שלך, איזה לב יש לך? של נינג'ה? של גל גדות, של סופר מומן, כל מיני דברים כאלה אומרים לילדים, אם היא לא יודעת מה זה גל גדות, אז בגיל 8 אומרים את זה לילדה, אוקיי? בגילאים רלוונטיים כמובן, ובגלל זה, תעשי את זה לבד. אבל תראה, יש לילדים למשל, שפוחדים להיכנס לחדר המשחקים, כי הוא הממד, ולא רוצים להיכנס לשם יותר, אוקיי? אז אומרים לו, בוא נשחק, בוא ניקח את הפאזלים, לך מאמי תביא לי עם הפאזל לשחק. לא, הוא לא רוצה. אז אני אומרת, בסדר, אני אלך להביא. לא מדברת על זה, הולכת, מביאה.
אוקיי.
וגם למחרת, הולכת, מביאה. ואחר כך אני עומדת בחדר, אחרי יומיים כאלה שאני לא, אני לא מדברים על זה. לא אומרים, לא, אתה לא צריך לפחד, כבר אין הזקות. הדיבור על זה ממשיך להזין את זה. לא מדברים על זה. עובדים, פועלים. מתחילים לנהל חיים ברגיל. אוקיי? זה שונה עם הבן 12 ועם הבת 4. זה שונה. כי אצלו המסכן עובד הראש, יבוא, יחטפו, נובה, כן, זה גיל אחר, זה גיל אחר, בגלל זה דווקא פה אתה רואה גם סממנים, בוא נגיד קשים יותר, לא כמו פינוק שאתה אומר עם הבת ארבע, שהיא בוא איתי, אוקיי?
הבת ארבע בעיניי זה באמת משחק שהיא אומרת, כי לא באמת, אני לא מרגיש בשר מאחורי ה...
יכול להיות, מעידך, אני רוצה לעשות את זה זהיר, כי בכל אופן הילדים האלה עברו משהו.
נכון.
נחוש, תקיף, לא תוקפן, זהיר, ובעצם אנחנו מחזירים דברים לקדמותם, מחזירים עניינים לקדמותם. בואי איתי לחדר לבחור, אוקיי, אז לקטנה, אם אתה פוחד, אתה יכול להגיד לה, מאמי, אני לא קם, אני פה ואני מחכה שתביא לנו משחק. לא, אני לא רוצה. אז תגיד לה בסדר גמור. אם תביא, אנחנו נשחק, אם לא תביא, אני אמשיך להתעסק עם הטלפון, או אני אמשיך לדבר עם אמא, או אני אלך למטבח להכין ארוחת ערב. טוב, אז אני אבוא איתך לארוחת ערב, תגיד לה, מעולה, בואי, נכין ביחד. אתה מבין מה אני עושה פה ככה? מחזירה את החיים למצב נורמלי. איכשהו, ומתמודדת בהרבה אמפתיה עם הסירובים שלה. והיא תסרב, היא לא ישר תגיד בסדר. התחלתי לתת את הדוגמה ואני אסיים פה טל. אני מניחה שגם תמשיך להקשיב ואז כל מיני דוגמאות אחרות גם ישרתו. גם ישרתו אותך, אוקיי. ואז אז הילד הזה שפוחד להיכנס, אחרי 3-4-5 ימים, אמא עומדת והיא אומרת לו, טל, אני לא יודעת איזה פאזל לבחור, בוא מאמי תעזור לי. אולי הוא יבוא ואולי לא. אם הוא יבוא, להגיד, וואי, טוב שבאת, כבר הייתי כזו מבולבלת. לא מדברים על הפחד, אוקיי? נותנים לו יד, מסתכלים עליו גב. אפשר אולי להגיד, התגברת. זהו, אפילו לא אומרים את המילה. זה מה שצריך להתחיל, להחזיר את זה למסלול, ולחשוב כל הזמן על מה שאמרתי בשיחת טלפון עם הגדול. אתה תמיד עונה, זה התפקיד שלנו. אבל קצר, ענייני, לא מפתח שיחה, ואומר לו, אני לא יכול, אני סוגרת, וסוגר. כי גם אם היית מפתח שיחה, או בלב אחר...
גם אם אני פנוי לשיחה?
כן. כן. אני רוצה, מה אני רוצה? אני רוצה שהילד ילמד לא להתקשר אליי כל 10 דקות. פעם בשעה, פעם בשעה וחצי, אחר כך לא להתקשר אליי בכלל. כי הוא יכול להסתדר לבד. הוא לא צריך בעצם. בוא נדבר על ילד אחר, בלי מלחמה, בלי כלום. הוא בא בשתיים מבית ספר. הוא לא צריך כלום עד 4:30 כשאנחנו מגיעים. מה הוא צריך? הוא קצת עם הטלפון שלו, הוא קצת עם שיעורים, הוא קצת מדבר, הוא מחמם לעצמו במיקרוגל. מה? יורד למטה. אתה מבין? אבל הוא חושש. הוא פוחד.
תמיד יושב לו בראש.
נכון. ואני בעצם מאלצת אותו מסכנצ'יק. מתוקי מסכנצ'יק, אני מאלצת אותו להתגבר, כי אני לא משתפת פעולה עם זה. אבל שים לב, אני תמיד עונה. אפילו, אני בשירותים, אני לא יכולה לדבר, אני סוגרת, ביי, טק, סגרנו. אתה מבין? Okay. אני לא נותנת לו איזו הרגשה ש... די, אני סבלנות, לא רוצה לדבר איתך. אבל אני עושה את זה בתנאים שלי. זהו.
הבנתי. אוקיי.
בהצלחה, דבר איתי עוד שבוע, שבועיים. דבר עוד שבוע, שבועיים, תגיד לי מה היה חדש. אוקיי. ויש לי עוד מישהי שכבר מחכה, לענות, נכון מהירה? מישהי שכבר מחכה על הקו. רגע, אני מזכירה שוב, חכי יקירה. הטלפון הוא חדש והוא קל, 0552-103-103, והוא וואטסאפ קצר למהירה, טקסט 054-70-103-70, והנה מי שמחכה לי כבר. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב,
מיכל. היי, תודה על הסבלנות. זה היה ארוך, אבל זה היה חשוב.
מעניין.
אני איתך, כן.
אוקיי. קוראים לי ציפי, יש לי 3 בנות, ואני מקשיבה לך מאז שהבת שלי הגדולה בת חודשיים.
אוי.
פשוט הייתי בטראומה מהלידה, איזה קשה זה.
היית צריכה להזמין, אותי לבת מצווה, אם זה כבר...
רק בת 3.5.
היי, בת 3.5. אוקיי, כן.
אני ממש מקשיבה לך ומיישמת כל דבר.
וואו, רגע, הגדולה בת 3.5 ויש לך 3?
יוצאי 3, כן. השנייה בת 1.5 והשלישית בת 2.
וואו, ציפי, איזה אומץ, מטורפת.
שלישיית מוסקטריות.
לגמרי, אוקיי.
אז... רציתי לשאול אותך, הציעו עכשיו לבעלי, כאילו אנחנו מחכים לזה הרבה זמן, והציעו לו סוף סוף את העבודה שאנחנו מחכים לה בחול, ואנחנו ממש חושבים ללכת על זה, אנחנו אמורים לעבור עוד 1.5 חודש בערך, משהו כזה. והשאלה שלי, בגלל שאני מחנכת בשיטה שלך, והבנות שלי הן עצמאיות, והן מאוד מאוד מחונכות, ברמה שמחמיאים לי על זה ברחוב, וואו, איזה ילדות מחונכות, אני תמיד אומרת, אני הקשבתי למישהי חכמה.
אני, את יודעת, אני חושבת, ציפי, אני צריכה להתחיל, מאירה, מה את אומרת? אני צריכה להתחיל לגבות מהאנשים עמלות. הפרסים על זה שנותנים לי מחמאות על הילדים בזכות אחד עליות, מדהים.
ממש מדהים, באמת, אין לי מילים איך להודות לך.
וואי, ציפי, נפלא.
אמרתי את השם שלך בלי הפסקה בשלוש שנים.
נפלא.
אז השאלה שלי, בעיקר, איך להתחיל את הגדולה, וכאילו, כמה זמן מראש, או גם
מעולה, מעולה, שאלה טובה, מעולה. קודם כל, לכו על זה. רילוקיישן זה דבר נהדר, זה מפתח, זה מצמיח, זה טוב לפרנסה, זה טוב לקריירה, זה נהדר לילדות. ואז, אם חוזרים עם הילדות שהן אחרי 3 או 4 שנים, בתקווה שזה יהיה ארוך, ארוך זה טוב. אז כבר הן באות עם שפה, איי, כיף לא נורמלי. תראי, בת 2 ברור שלא, בת 1.5 אומרים את זה יומיים 3 קודם, את הבת 3.5 אפשר להגיד את זה שבועיים קודם. לא צריך פחות. לא צריך קודם. ואני אגיד לך גם למה. לילדות, לילדים בגיל הזה אין תפיסה מופשטת. מבחינה קוגנטיבית, החשיבה שלהם היא קונקרטית. כאן, עכשיו. עוד חודש אנחנו נוסעים, אם תגידי לילדה ביום שני, בסבתא, בשבת ניסה לסבתא, ויהיה כיף, זה דוגמה שאני נותנת אותה מדי פעם, אז היא נורא נורא תשמח, ביום שלישי בבוקר היא תתעורר ותגיד היום שבת?
לא, אבל היא הייתה ככה, אני שמעתי את זה שאת אומרת את זה הרבה פעמים, היא הייתה ככה עד לפני כמה חודשים, היום היא יכולה, אני יכולה להגיד לה ביום חמישי בעוד שבוע, באותו יום חמישי, תגיד לי רגע, היום יום חמישי, אז את אמרתי לפני שבוע,
או וואו, יש לך שם, וואו, יש לך שם תחשית, וואו, מהמם ציפי.
גם הגאון של הגן, ואין מה לעשות.
וואו, 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 אוקיי.
אני
חנכתי
את אירוע בגללך.
אז אני הייתי אומרת לה, שבועיים לפני הנסיעה, קונים כרטיסים, מתארגנים, מארגנים את זה, שבועיים בערך לפני הנסיעה. ואני אגיד לך גם למה. כי מעבר ל... ידיעה הפרקטית, תכף אני אפתח את זה, של הדבר, גם בעצם מכניסים לילדה עכשיו, למחשבה, איזשהו גורם נסתר. לא ידוע. מקום חדש, מה הולך להיות שם, אני לא אבין מה אנשים מדברים, מה גן חדש, מה גן חדש, מה לא נגור בבית שלנו, מה תהיה המיטה שלי, אני מכניסה איזשהו גורם נסתר, לא ידוע, וזה תמיד מפחיד. ברמה כזו או אחרת, מבסרגל מ-2 עד 10 ל-1, 4 ול-1, 8 וחצי, אבל זה רמת הפחד, החרדה, אבל זה תמיד מפחיד. ולכן אני רוצה לצמצם את משך הזמן. אין מה לדבר על זה חודשיים מראש. ואז באים ואומרים לה, את יודעת, אבא קיבל עבודה, מה זה מעניינת? מעולה, מעולה, מצוינת בארץ אחרת. קוראים לזה פינלנד. בואי רגע, אני רוצה להראות לך, בואי, בואי, בואי. ואת יכולה מבחינתי אפילו לקנות איזשהו גלובוס שהוא מנורת לילה קטנה, או מין איזה לקחת אותה לאטלס ולהראות לה, פינלנד זו ארץ רחוקה. את יודעת איך אנחנו נגיע לפינלנד? נעלה על מטוס, וזה יקרה ביום רביעי או שבועיים. אנחנו נעלה על מטוס, ואתה יעסיקח אותנו כמובן, גם את אומרת השמות של האחיות שלה, ויהיו לנו מזוודות עם בגדים וכל מיני דברים, ונטוס, נטוס, נטוס, ובפינלנד אבא יצא כל בוקר לעבודה, ואנחנו נתרגל למקום החדש. את יודעת שבפינלנד קר, ויש שם מעילים נורא יפים, ניקח את הכפפות שלנו, ואת המעילים שלנו, ואת זה שלנו, וכשאני ארוז את המזוודות, את יכולה בינתיים לחשוב, מה את מאוד רוצה משלך, שניקח מפינלנד, איזה שני בגדים את נורא רוצה שניקח, כי לא ניקח את הכל הכל הכל, איזה שני נעליים את רוצה שניקח, כי לא ניקח את הכל הכל הכל, יש הרבה דברים חדשים שנקנה בפינלנד, איזה שני משחקים את רוצה שניקח, ומשהו שוב, ואיזה בובות, לא את כולן, כי אנחנו לא יכולים לקחת מלנת אלפים מזוודות, אבל לכל ילדה תהיה מזוודה, נכניס שם המון דברים, וגם את הדברים שאת רוצה. ולמה אני עושה את זה? דרך אגב, עם הבת שנה וחצי, את תגידי לה, את תגידי לה כמה ימים קודם, אפילו באותו שבוע, את יודעת עוד כמה ימים, אנחנו כולנו, כל המשפחה נוסעים לחול. עכשיו, אם היא רואה את הגדולה כבר מתעסקת מזה, אז את יכולה להגיד, עוד מעט ניצא לטיול. טיול זה מילה שהיא כבר שמעה. והיא כבר יודעת, היא יוצאת עם הגננת לטיול עם הילדים, עם אמא ואבא, בואו ניסע לטיול. עוד מעט ניסע לטיול באווירון. במטוס, איך שאתם קוראים לזה, במטוס גדול, ונגיע לארץ אחרת, היא לא מבינה מה זה ארץ אחרת, יהיה לנו בית אחר וחדש, וכשאנחנו נעבור לבית האחר וחדש, איזה בובה את רוצה שניקח מהבובות שלך, תני לה גם כן, למה אני אומרת איזה שוב ציפי? כי אני רוצה לתת לילדה איזושהי תחושת שליטה במציאות חייה, כי אני רוצה שכשהיא מגיעה למקום הזר והמוזר הזה, שיהיו שם כמה דברים שהם קצת עוגן של המוכר. איזשהו משהו שיש לו את השורשים של הבית. כי בשלב מסוים יש שם כבר געגועים. יהיה לה קשה.
זה הפחד העיקרי שלי, שאני אגיע, ואחרי
איזה
שבוע יהיה לי בכי
נוראי באמצע הלילה. אבל אל תפחדי מזה. את יכולה להגיד, זה אולי הדאגה העיקרית שלי, זה החשש, אל תפחדי מהדברים האלה. קודם כל אין מה לפחד, כי את יודעת שזה יקרה. תכין את עצמך לזה שזה יקרה. ויקרה, וזה יהיה לגיטימי גם.
ואיך אפשר לענות כשזה באמצע הלילה, ואני רוצה לחזור לגן הקודם, ואני לא רוצה להיות פה.
אז להגיד למאמו שאנחנו לא יכולים לחזור לגן הקודם. ואני יודעת שאת לא רוצה כי זה קשה, כי בהתחלה תמיד דברים קשים, אבל אבא ואני יודעים, בגלל זה גם אנחנו עברנו, אבא ואני יודעים איזה לב חזק וכוח יש לך, אבא ואני יודעים שלאט לאט תתרגלי, את יודעת שגם אני לא רגילה, אני הולכת לסופר ואני לא מוצאת את הדברים שאני רגילה לקנות, אבל אני מתרגלת, ואבא ואני נעזור לך, ובואי חיבוק חזק חזק, ואני אעביר לך כוח מהלב שלי ללב שלך. לא פריצת גבולות
טוטלית.
קודם כל, באופן ברור, אני מבינה, מאמי, בטח שאת מתגעגעת, גם מבוגרים מתגעגעים, אבל אנחנו לא חוזרים. אנחנו נשאר פה ונתרגל. לא למרוח, להיות ברורה, להפך, במקום שבו את אומרת, אנחנו לא חוזרים, אי אפשר ללכת ולנסוע עכשיו לגן החדש, זה רחוק ואנחנו גרים כאן עכשיו. את סוגרת עניין. זה חייב להיות סיפור סגור, ציפי. אחרת, הילדה תמשיך לעשות עליו מניפולציות, אבל על אמת, כי זה לא סגור בעיניה. וברגע שאמא סגרה את הסיפור, אז היא יכולה לחשוב בלב שלה ולהגיד, את אמא רעה, אני לא רוצה להיות כאן, את רעה. אז תגיד לי בליבך, הילדה לא יודעת כמה תודה היא תגיד לי עוד שנה, שנתיים. וגם כשהיא תהיה בת 20. היא לא יכולה להבין את זה בינתיים. כרגע אני בעיניה אמא רעה, יש מצב.
ברור, כאילו ולכל הזה, וזה המצב, אי אפשר לשנות אותו כרגע.
ומה, את מה, סליחה?
אני אומרת, ופשוט להבין את זה שכרגע היא תחשוב שאני אמא רעה, ואי אפשר לשנות את זה כרגע.
לא, אי אפשר, אי אפשר, כי כרגע היא רוצה משהו שאת לא נותנת לה. והיא כועסת עלייך, ומותר לה. תחשבי על זה שאת לא מרשה לה שוקולד, תחשבי על זה שאת לוקחת לה מקלחת גם אם היא לא רוצה. זה המקום, עברנו רילוקיישן, אנחנו עושים משהו נהדר לילדות. יהיה להם קשה בהתחלה, אנחנו גם מעבירים אותם מגן לגן, דעת כמה קשה לילד ולילדה קטנים שמוציאים אותם מהזרועות ומהבית של אמא בגיל 3 חודשים, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, ושמים אותם פתאום בגן זר, שאישה אחרת מטפלת בהם ואני לא רואה את אמא. אנחנו מערימים קשיים על החיים שלהם כל הזמן, כי זה נוח לנו, כי אלו החיים במערב, כי ככה זה עובד. כי אנחנו גם יודעים שזה לטובת הילד, זה שאני מפתחת קריירה ומרוויחה הרבה כסף, זה גם לטובת הילד, למרות שאני נורא שבעת רצון. אז אני אמא נורא מאושרת, אמא מאושרת, אישה מאושרת, זה גם אמא טובה. אבל הילד בקם ועכשיו רוצה משהו אחר, וקשה לו. ואז המקום שלי זה לסמוח על הכוחות שלו. ויש להם ציפי, את יודעת שיש להם.
כן, זה למדתי
ממך, באמת. כן, ואז הן מהירות לך, והלילה הולך להיות ציוט, ואז את מחבקת שתי הילדות, התינוקת אולי עדיין לא, היא תפקה, היא לא מבינה למה, כן? אבל את מחבקת שתי ילדות, ואת אומרת, אני פה, אני יודעת שקשה לכם, אתם לא רגילות. אנחנו נתרגל, כולנו, לאט לאט, אנחנו נתרגל. זאת הדרך, כן.
אני יכולה לשאול אותך עוד שאלה אחת, בבקשה?
עכשיו או אחרי החדשות, מאירה? אז חכי על הקו, ציפי, מאירה לוקחת את השיחה הזאת, ולכם אני אומרת, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתן ממשיכות וממשיכים להתקשר, ל-0552-103-103, ושולחים הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, כמה דקות, ואני חוזרת. שבתי אליכם, ואני ממשיכה עם ציפי, כי יש לה עוד שאלה. כן, ציפי.
אוקיי, שאלה קטנה לגבי הגדולה שלי, שכמו שהבנתי, היא באמת גאון, ילדה מאוד חכמה, היא קצת הגננת וקצת אימא בכל מקום שיש ילדים, ורציתי לשאול, איך לעזור לה לא לחנך ילדים אחרים, כי היא נורא נפגעת שאומרים לה, אל תחנכי אותם, כי אני גם בתור ילדה קטנה הייתי כזו, אז אני מבינה אותה, זה כאילו מין מצב כזה שהיא רוצה לסדר,
כן,
אם באמת
כן.
אמרה לשבת, תראי. וילד אחד קם, אז צריך לסדר את המצב וצריך להגיד לו לשבת.
כי תראי, תראי מה היא עושה, גם מכיוון שהיא אחות, בגיל שנתיים היא כבר נהייתה אחות גדולה, ושנה אחרי זה היא כבר נהייתה עוד אחות, אז היא קצת לקחה לעצמה את התפקיד הזה, זה משרת מאוד את תחושת הערך של הציפי, אני חשובה, אני יודעת, אני מארגנת, אני עוזרת, תראו איזה מהממת אני, אוקיי? אז קודם כל, זה מה שעומד מאחורי זה. אז בקשר לרלוונטי למה שאמרת, קודם כל לא להגיד יותר אל תחנכי, אוקיי? כן לבוא ולהגיד לה, מכיוון שאנחנו קצת רוצים להכחיד את זה, אבל גם לא רוצים להכחיד את זה לגמרי, כי בשלב מסוים יכול להיות שנגיד לה, מיכלי, לכי תעזרי ותחזיקי רגע לרחלי את היד שלא תפריע, ואז אני לא רוצה שתגיד לא רוצה, את אמרת לי שאני לא אעשה את זה יותר, את מבינה?
כן.
זאת אומרת, בואי לא, אנחנו באמת לא רוצים להכחיד את הרצון שלה, להיות נחמדה, מדי פעם למצוא חן, לעזור, לדעת לעזור, לראות תמונת מצב, לארגן, לזה. ולכן, אני הייתי אומרת משהו כללי, אני הייתי באה והייתי אומרת לה, את יודעת מה, לפעמים, את נורא אוהבת לעזור, אל תגידי לחנך, את ממש אוהבת לעזור, ותני שתי דוגמאות, למשל, אתמול כשרציתי ככה וככה, באת לאחותך ו, או בגן, הגננת אמרה לי, שהילד ההוא ההוא, ואז עשית כך וכך, תני ממש דוגמאות רלוונטיות, זה צריך להיות מוחשי, ותמיד אנחנו נכון אומרים לך, את לא צריכה לחנך, את לא צריכה לחנך, אז אני רוצה להגיד לך על זה, בגלל שאת כל כך חכמה. העזרה שלך מאוד חשובה, מאוד. אנחנו אוהבים שאת עוזרת, גם בבית, גם בגן, גם אצל החברות. אבל יש דברים שהם כן תפקידים של אמא. ולכן, אם יהיו מצבים שבהם אני אראה, שאת עושה כל מיני דברים שהם אמורים להיות התפקידים של אמא, אני אבוא ואני אגיד לילד או לילדה או לאחותך, אם למשל, ואז תתני דוגמה, אם למשל, תני לרגע דוגמה של הבית, כי את לא יכולה לשלוט על מה שקורה בגן. תן דוגמה.
היא יכולה לבוא ולהגיד לאחותה הקטנה, אל תפילי, אמא לא רוצה להפיל, והיא אפילו לא התכוונה להפיל,
נכון, נכון, אז אם כן תגידי דברים כאלה, ולא תצליחי להתאפק, אני באותו רגע אגיד לאחותך דברים אחרים, כי אני רוצה שהיא תדע שאמא קובעת, וזהו, ואל תחזרי על זה יותר, ואז את שומעת אותה שהיא באה לאחותך, שהיא באה לביתה, והיא אומרת לה, אל תפילי, את יודעת שאמא לא מרשה להפיל, תסתכלי על הקטנה ותגידי לה, לפעמים דברים נופלים, אני יודעת, אם משהו ייפול את יכולה להרים אותו, ולכי משם. תראי מה קרה כאן, אחד, לא הסתכלתי על הגדולה, כי אם הגדולה עושה את זה כדי למשוך את תשומת ליבי, כמה היא מהממת, כמה היא נהדרת, לא עשיתי את זה. אוקיי? שתיים, גם לא פניתי אליה במשהו שלילי, לא גערתי בה, כי היא ילדה מהממת בסיכומו של דבר. לא אמרתי לה, אל תה, אל תה, אל תה. וגם את אומרת כל הזמן, אל תחנכי, אל תגידי, אל תגידי, אל תחנכי, אל תחנכי, והיא רק ממשיכה.
נכון.
אז בואי נפסיק לעשות מה, ש... מה שלא עובד.
לא עובד.
בדיוק, זה אחד. והדבר השלישי, אני לא רוצה, כמו שאמרתי קודם, להכחיד את זה לגמרי, אבל אני כן רוצה להכניס לשם משהו אחר, לפעול אחרת, להגיב אחרת. ולכן כשהיא עושה את זה, תסתכלי רק על הקטנה. אם זה היה כדי למשוך את תשומת ליבי, לא קיבלה תשומת לב. את הקו, את החלק השלילי להתנהגות, אני ביטלתי. אני לא רוצה לפנות אליה באופן שלילי, כי ילדה טובה. ולקטנה אני אומרת משהו אחר. תני לי עוד דוגמה. כי בקוביות אמרתי לך, את מסתכלת על הקטנה ואת אומרת לה, אם משהו פעם ייפול לך, את יודעת להרים, נכון? ולכי משם. פשוט לכי משם. זה קצר.
יש לה, את זה רק אני עושה, כי אני גדולה. ואת לא יכולה לעשות, כי את קטנה.
היא אומרת את זה לאחותה.
או לאחותה, או לשכנה שמגיעה אלינו,
היא קטנה ממנה בחודשיים. אז תראי, אז תתערבי, ולא בלהעיר לביתך. תבואי לשכנה ותגידי, את קצת יותר צעירה, אל תגידי קטנה, את קצת יותר צעירה ממיכלי שלנו, אבל בבית שלנו יש דברים שאת כן יכולה לעשות. ושוב לכי משם.
תמיד להתייחס לאובייקט השני.
כן, משהו כזה. אם את רוצה אפילו באותו רגע ללטף את הראש של הבת שלך, כי היא בת 3.5 והיא מתוקה.
כן, היא נורא נפגעת. היא ממש רואים עליה, היא נפגעת,
נורא,
היא לא מבינה
מה
היא לא עשתה
בסדר. ואני אגיד לך למה. כי כמו שאמרתי מקודם, המעשה שהיא עשתה מרומם את תחושת הערך שלה. וכשאת מבטלת את זה ואומרת לה, אל תעשי, זה פוגע. כי ערכה יושב על הדבר הזה, על אני גדולה, אני יכולה, אני מותר, אני האימא, אני יודעת יותר, ופתאום את באה ואת אומרת לה, אל תה. בוודאי שזה פוגע.
יכול להיות שזה קשור לזה שהיא עכשיו, היא התחילה לאחרונה להגיד חוצפנית לאימא, או חוצפן לאבא, והיא אומרת את זה ומסתכלת לבדוק איך אנחנו מגיבים.
נכון, זה משהו קצת שונה. זה בהתאמה לגיל. כי במיוחד מכיוון שהיא גם ילדה כל כך כל כך חכמה ומבינה, הגיל הזה, 3.5-4, זה גיל שבו הילדים ערים ליכולת שלהם, לכוח שלהם, הוא כבר מגיע, הוא כבר חוטף, הוא כבר יכול, הוא כבר מבין, הוא כבר עונה. מצד שני, מאוד מתוסכלים, כי הם מבינים שמישהו אחר שולט בהם. לא נותן, כן לוקח, לא לוקח למרות שהם רוצים, לא נותן להם מה שהם מבקשים, אוקיי? לא, כל הדברים האלה, והפער הזה, הוא יוצר איזושהי רמה של תסכול, שאז המילה היא חוצפנית, שאז היא מסתכלת והיא אומרת, חוצפנית, את יכולה להגיד לה, מכיוון שהיא ידה מאוד טובה, את יכולה לבוא ולהגיד לה, תקשיבי לפעמים, כשאת כועסת על אבא ואת עליי, את מסתכלת עלינו וקוראת לי חוצפנית ולאבא חוצפן. אני החלטתי שאני לא מגיבה לזה. זה מילה לא יפה. זה פוגע בי, זה מעציב אותי. אני מצטערת שהבת שלי מעציבה אותי לפעמים, אבל גמרנו, אני לא מגיבה לזה יותר, כי אני אוהבת אותך מיליונים, מפה לירח ובחזרה מיליון תלפים, נכון? בגלל זה אני לא מגיבה לזה יותר. רק שתזכרי את זה. הלכת, אז שתסתכל עליי ותגיד לך חוצפנית, שתביבי ותלכי. כי יש מצבים...
אם את באה להלביש אותה ואומרת לי חוצפנית, פשוט להתעלם לחלוטין...
לא, 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 לא. אז להגיד לה, טוב, הלכתי. שלום, לכי משם. ואז אתם צריכות לצאת, זהו, גמרנו. אני, גמרנו. היא אמרה חוצפנית, שלום הלכתי, אני לא נמצאת פה. ואז אתם צריכים לצאת, ואת אומרת לה, מיכלי בואי, אנחנו יוצאים, ותגיד לה, לא לבושה. תגיד לה, אני יודעת, אני שמה את הדברים בסקית, בואי, תתלבשי בגן. את מבינה מה עשיתי פה? את מבינה את ה... אני רוצה שתביני, אני רוצה לייצר איזשהו מצב, כי ילדים לומדים מתוך חוויה. מתוך משהו שקורה להם בחיים. אם היא אומרת משהו ואני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, איזה ילדה, איזה ילדה. אבא, אתה ראית איזה ילדה הזאת? שנחת. עכשיו, אם אני עושה דבר כזה, זאת סיבה שהילדה תעשה את זה שוב ושוב. הם לומדים עם דברים שקורים להם בחיים. אם היא אומרת לי חוצפנית, אני יודעתי לה, אבל תמיד, אני קמה והולכת, שנייה, אני לא כועסת על הבת שלי, אבל אני לא מוכנה שידברו אליי ככה, מעליבים אותי, שלום. אני לא נמצאת במקום שבו מעליבים אותי. אוקיי, הלכתי.
יכול להיות שאני אעלב פעם, פעמיים, שלוש, וידיים תמשיך, כאילו, זה יכול להיות שזה יקרה,
לא, זה יקרה יותר מפעם, פעמיים, שלוש, היא חכמה, זה יכול לקרות 4-5 פעמים. אבל אז היא מבינה, ואז כל דבר בהקשרו. ברגע שאת באת להלביש אותה והיא אומרת לה חוצפנית, והודעת לך שכשהיא אומרת חוצפנית את קמה והולכת. את לא כועסת, אבל את גם לא נשארת שם. כי את נעלבת. נורא לא נעים לך, את לא נשארת במקום שלא נעים לך. זהו, הלכת. עכשיו, אני לא אתן את הילדה, אבל יכול להיות שתרוץ אחריך ותגיד, אמא, 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 תלביש איתי. תגידי לה, אני לא רוצה כרגע, תני לי להירגע. אבל אמא, אבל אמא, אני מבקש שתניחי לי. או שהיא לא תגיד כלום. והיא תרצה לראות מה קורה. ואולי אחרי רבע שעה, את באה ואת אומרת לה, מיכלי, זה הזמן להתלבש. ויכול להיות שהיא תיתן לך. ואז יכול להיות שתגיד חוצפנית. הלכת. ואז אחרי 10 דקות יוצאים מהבית כשהיא לא לבושה. בלי לכעוס.
כאילו, צריכה להבין שהמילה חוצפנית, התגובה שלה פשוט לא נעימה לה. התוצאה של המילה הזאת פשוט לא נעימה לה.
כן, כן. ולא בגלל שאני מענישה את הילדה, בגלל שאני לא נשארת שם.
לי זה לא נעים.
זה בגללי, בדיוק.
הבנתי.
אוקיי?
כן, תודה רבה.
משהו כזה. בבקשה, ציפי. עכשיו, זאת סוג של נוסחה, שתחשבי איך את שמה אותה על כל מיני מסבים אחרים של הילדים.
ברור.
ותיהנו ברילוקיישן.
תודה, מיכל, תודה.
בבקשה. ביי, תודה, בבקשה. טוב, חבר'ה, סיימנו את השעה הראשונה, הנה, המוזיקה כבר ברקע. תודה רבה. הרגע, את כל הקרדיטים אני נותן בסוף השעתיים, מאירה. יאללה, עליי. אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וגם הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. ביי. מיכל דליות.
ב-103 FM.
103 FM.
עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.
103
ושלוש FM, היי, כבר בוקר צהריים, יש איזה מילה שאומרים עושה ביחד, ברכה לי, כאן מיכל דליות, ובתקווה שמהפעם מדי יום שכל יום שישי, בין 10-12, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני, ורעות מתיתיהו ארגון, ולידי מי שאחראי על השידור הוא בני שאולסקי. הטלפון שלנו הוא חדש, 0552, 103-103, ובוואטסאפ כתבו לנו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. אני אכנס ישר לפעולה, כבר יש מישהו שמחכה לי על הקו. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב למיכל.
בוקר טוב.
מדבר נני, דבר ראשון אני רוצה להגיד לך, אנחנו ממש ממש מחכימים מהתוכנית שלך, מאוד נהנים ממנה.
תודה, תודה. אני אוהבת את המחמאות האלה, תודה, תודה.
אנחנו מאוד אוהבים לשמוע. אנחנו רוצים לשאול, יש לנו ילדה בת שנתיים עכשיו, שהיא נולדה עם גמישות יתר, זה אומר שהיא הכל, 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 הכל בדילי, זאת אומרת, היא התחילה רק עכשיו ללכת, הכל לזחול אחרי כולם, הכל בפער בערך של חצי שנה ממה ש... מקובל, ואנחנו כמובן בפיזיותרפיה ובכל מה
נכון. ש... הפער הוא בהתפתחות הפיזיולוגית, זאת אומרת, לא הגופנית, אלא בהתפתחות של ה... נכון? של הידיים, של הלאחוז, של הללכת, של הלשבת.
המוטוריקה העדינה.
כן, פער במוטור... כן, כן, זהו, במוטוריקה, כן.
מתוספת להכל, היא גם נולדה בסוף השנה, סוף דצמבר, ככה שהיא במעון, היא גם הילדה הכי קטנה, וגם הכי פחות מפותחת.
כן, כן.
עכשיו, בנוסף להכל, הילדה בלי עין הרע נולדה עם אופי מאוד מאוד עצמאי, מגיל שנה כבר כאילו בפיזיותרפיה, כל מה שהיא ביקשה ממנה לעשות, היא לא עשתה, שהיא רצתה, היא עשתה. הכל, היא מגיל מאוד מאוד קטן כבר, שהייתה בת שנה כבר במעון, אמרו לנו וואו, כאילו, הכל רק שלא אומרים לה היא עושה. הנקודה היא אצלה הייתה גם בהליכה, כאילו, בפיזיותרפיה ניסתה הכל כאילו לגרום לה ללכת, שום דבר. שהיא רצתה, היא הלכה, יום אחד היא קמה והתחילה ללכת, ופשוט הפסיקה לזחול. כאילו, שהיא החליטה, קמה בבוקר.
כן, זה יהיה כמו שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה.
ממש ממש ככה, וגם בשינה, אני כבר שנתיים משכיב אותה כל יום לישון, היא לא מתנגדת, אבל שאשתי, שאמא שלה מגיעה אליה והיא מזהה את החולשה, היא יכולה לריב איתה 3 שעות. אני מגיע, בום, נרדמת.
זה רק מראה לך, אמרת יפה, מזהה את החולשה, או מזהה בכלל, זה רק מראה לך עד כמה התנהגות היא משהו נלמד, וילדים קולטים מאוד מאוד מהר.
ממש, ממש.
מי אבא, מי אמא, ואז בגילאים יותר מבוגרים, יודעים בדיוק מתי לגשת לאמא לבקש משהו, מתי לגשת לאבא לבקש מה.
ממש ככה, שהיא רוצה שירים אותה, היא לא מבקשת ממני, רק
לאשתי. מאמא, כן. כי אתה יכול להיות שתגיד, אני לא יכול, אני עייף, חכי שנייה, לא זה, אין לך שום בעיה להיות מאוד אותנטי. אבל אשתך, אבל אשתך,
היא גם תגמורה מעייפות,
זהו.
היא תלחם איתה, היא יכולה שעתיים, אני מגיע, קיצר לאורך כל הדרך. עכשיו השאלה היא כזאת, במעון, כמובן שבהתחלה רצו להוריד אותה כיתה, בגלל שהיא כל כך חווה, ונלחמנו שמה פתאום, להוריד אותה כיתה היא עוד יותר תלך אחורה, ובסוף הם צדקו שזה היה נכון להשאיר אותה. הנקודה היא שבמעון זה הגיע למקומות כאלה שיש זמן שכולם אוכלים, והיא לא אוכלת אלא רק אם הגננת תכניס לה את האוכל לתוך הפה. עכשיו זה גיל שכולם כבר אוכלים לבד, ועובד כזה, ברמה שאם הם לא נותנים לה, אם הם רבים איתה, אז היא לא תאכל, ועד שהקבוצה השנייה אוכלת, היא פשוט מגיעה ומתיישבת עם הקבוצה השנייה. היחידה שעושה את זה, כאילו, כמה שהיא הכי קטנה והכי כאילו...
אז רגע, 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 אני רוצה להבין את זה. מבחינה מוטורית, היא יכולה כבר לאכול לבד, והיא עושה את זה.
כן.
נכון? זאת אומרת, הקבוצה שלה באה ומתיישבת, אוי, הילדה הזאת חכמה, אתם תאכלו קש, וואי, וואי, וואי.
אמרו לנו בהצלחה בגיל 12.
בהצלחה, הילדה 12, נראה אותנו בגיל 8. אבל היא מדהימה. היא מדהימה, זה רק מראה כמה מהר היא לומדת. אוי, היא מדהימה. תראה, אז אני רוצה להבין. הקבוצה שלה מתיישבת, אבל אז היא לא תאכל, אלא אם כן הגננת תאכיל אותה. ואם הגננת מתעקשת ולא מאכילה אותה, היא לא אוכלת לבד.
היא לא אוכלת, ואחר כך
זה... אבל, ואז מתפזרים, מתפזרים, מנקים, הגננות מביאות את הקבוצה השנייה, ואז היא באה, מתיישבת עם הקבוצה השנייה, ואוכלת לבד.
זהו, לפעמים זה לבד, לפעמים, כן, ממש ככה, כי היא רעבה.
אוקיי.
עכשיו הם אומרים לי, זה מזור ממיצה שזה נוח, שזה לא נוח כי כבר, כי אין מקום הזה, אז זה לא שייך. אז הם שואלים אותי, האם לריב איתה, ולגרום לה יום, יומיים, שלוש, לא לאכול, היא תהיה רעבה, תחזור לבית רעבה. עד שהיא תלמד או לא לריב איתה, כאילו איפה להילחם איתה ואיפה לא, זה בגדול השאלה.
אז
וגם, סליחה שאני תוקע אותך מיכל, וגם לצייר, שיגידו לה לצייר ועדיק מדבקות, היא מדביקה את המדבקות על אף ומנסה להצחיק שם את כל הילדים.
אוי, ממזרה בת שנתיים, איזה ילדונת.
היא מצחיקה את כולם ומוציאה את כולם, כאילו בואו נעשה צחוקים, אבל אחר כך שהיא לבד בבית, יכולה להדביק. בקיצור, השאלה היא מתי להפוך את הגבול אדום ולהילחם איתו, ומתי... להימנע מלהילחם.
תראה, אנחנו, בוא נקרא לזה נלחם, או כמו שאתה אומר, נריב איתה וניתן לה להיות רעבה. זה, אבל אני לא רוצה לריב איתה. וזה העניין. אני רוצה רגע לחדד את הרעיון של גבול. אני לא שמעתי איך קוראים לך בהתחלה.
נני, נני, נני.
שמעתי נני וחשבתי שאתה מדבר עליי. איזה קטע, נני זה קיצור של מה?
מתנל.
נהדר. אוקיי, אז תקשיב. וואי, זה ממש ביבל אותי, אבל איזה שם מתליק. נני, חכה שנייה. גבול, על זה דיברנו. גבול זה לא, את תעשי מה שאני אומר לך לעשות. זה לא גבול, זו בקשה או דרישה. וההבדל בין בקשה לבין דרישה, דרך אגב, זה המוזיקה. בקשה זה, ממי, בואי שבי לשולחן לאכול. ודרישה זה, בואי עכשיו ותשבי לשולחן לאכול. זה אותם מילים בדיוק. המוזיקה היא אחרת. עכשיו, ואז הילדה או תשב או לא תשב לאכול. אני כבר לא יכולה לגרום לה לשבת לאכול. לכן זה לא גבול. אולי זה איזה גבול פנימי שלי שכל הכיתה צריכה לשבת ביחד. או, המשפחה אוכלת ביחד. לא, אני לא עושה ארוחה לכל אחד לחוד. אבל אני לא יכולה לגרום לזה לקרות. גבול הוא משהו שאני עושה ובעצם אוכפת רצוני על הילדה. למשל, יושבים ואומרים לה, אנחנו יושבים מהיום, הגננת נורית ואני החלטנו, כמו שאנחנו לא מכילים אף ילד אחר במעון, אנחנו גם לא מכילים אותך מתוקה. את מוזמנת, תשבי עם כולם, ונשמח אם את אוכלי, אבל אנחנו לא נאכיל אותך. ובזה גמרנו, גם אין פה מלחמה. לא ניגשים אליה, לא מאכילים אותה. ואם היא אומרת, אבל בבקשה, אבל בבקשה, אבל תכילו, אבל אני לא אוכלת, אבל אני כן אוכלת. נגיד לה, את מחליטה. את מחליטה וקובעת אם את רוצה לאכול או לא. אנחנו לא מאכילות אותך. זה גבול. אני הגבלתי את הילדה, לכן תמיד הגבול מתחיל במשפט אני. אני לא מאכילה. אם את תקחי עוד סוכריה ואני לא מרשה, אני אקח לך אותה מהיד, כי זה לא בריא. ואז אני לוקח אותה. אני מגביל את הילדה. אני לא יוצר את המצב שהיא רוצה שיקרה. זה כאילו, תחשוב על חומה. בום, אני שם אותה. אני החומה. עכשיו, תמיד יהיה לזה השלכות. ברור לנו, מכיוון, מהילדה, מהקטנה, איך קוראים לדרך הלול במזרה שלך?
אני.
עוד פעם?
אני.
היי נוניוד, דבש קטן. עכשיו, ברור, ממש, דובשנית. ברור לנו שברגע שנבוא, והגננת תגיד את זה להני, תיקח אותה, ותגיד לה, את יודעת, מיכל ואני, נגיד, הגננות, דיברנו והחלטנו שאנחנו לא מאכילים אותך יותר. אנחנו גם לא מאכילים ילדים אחרים. ותמיד נזמין אותך לאכול לשבת עם הקבוצה, ונשמח שתאכלי. אנחנו יודעים שאת יודעת, ואת יכולה, לא יותר מדי, את גדולה.
ולא לתת לה לשבת בקבוצה השנייה?
לא, שנייה, זהו, שנייה. עכשיו בואו נחשוב, שנייה. זה נורא חופשי. זה צריך להתאים לך, להני ולגננות. עכשיו, חכה שנייה. וזה אומר שהיא יושבת, ואז שאנחנו מכירים את הני, היא יושבת, היא מסתכלת על הגננות, היא מחכה לראות שיאכילו אותה, ואף אחת לא באה להאכיל אותה. אז היא קמה והולכת.
ממש ככה.
זה גמרנו, בזה זה נגמר. לא מדברים על זה, לא עושים כלום, לא מסתכלים לה בעיניים, לא משוחחים. די לשוחח על מה שלא עובד. ילדים לא לומדים מדיבורים, אני אגיד את זה כל פעם, אחרי כל שיחה, רק מדברים שקורים להם, מחוויה, מהמילים שלי שהן חוזרות על עצמן, מההתנהגות שלי שהיא חוזרת על עצמה, כטוב, כפחות טוב, אבל ממה שאנחנו עושים, ממה שקורה להם בחיים, מזה לומדים. ואז, הגננות מסדרות את השולחן, ומביאות את הקבוצה השנייה, והני מצטרפת. סליחה, רק רגע, נני. ואוקיי? עכשיו, בוא אתם תחליטו, מה אתם רוצים? אם הגננות אומרות, אתה יודע מה? לא חשוב לי. זה מה שהילדה רוצה, זה מה שיהיה. אז היא תשב ותאכל. אם הגננות אומרות, לא מתאים, אין מקום. אז המשך המשפט שאומר, מיכל ואני הגננות החלטנו שלא נאכיל אותך יותר, וגם אנחנו לא נאפשר לך להצטרף לקבוצה השנייה, כי אין מספיק מקום. המשמעות, זהו, אני אמרתי מה אני הולכת לעשות, אני לא אמרתי לה כלום. אני בכלל לא אמרתי, שים לב, זה גבול, אני לא אמרתי לה מה היא צריכה לעשות. אני משאירה את הבחירה בידיה, ואני כבר מכירה את הילדה הזאת, אני יודעת מה תהיה הבחירה שלה. אני יודעת שהיא לא תוכל לבד, ואני יודעת שהיא כן תצטרף לקבוצה השנייה. ומכיוון שאני אמרתי, אי אפשר להצטרף לקבוצה השנייה כי אין מספיק מקום, לא תהיה ברירה אלא להרים אותה מהכיסא, לחבק אותה רגע ולהגיד לה, אני מתוקה, אי אפשר להצטרף לקבוצה השנייה, את שייכת לקבוצה הראשונה. ואולי מחר תרצי לאכול עם הקבוצה הראשונה, וזהו.
ושמדבקות שהיא בכוונה לא תדבית.
אבל אתה מבין את העניין עכשיו, כל ההורים שבאו מתוצרת פולניה, עכשיו זה לא חשוב, זה גם לוב, אלג'יריה, פינלנד, וזה רק, זה הכינוי הזה פולנים, כולם אומרים לי, אז הילדה לא תאכל, אוי ואבוי, חבר'ה, אנחנו במדינה של שפע, והמקרר מלא דברים טובים.
באמת מגיעה לבית ומבקשת אוכל המון פעמים, איך שהיא מגיעה לבית?
שתאכל, תעשה לארוחה. עד הרגע שהיא תבין, זה לא יפסיק כל זמן שממשיכים להתעסק בעניין הזה. כל זמן שמדברים, מנסים לשכנע, או מה שנקרא רבים על העניין הזה, היא תמשיך להוכיח לכם שאתם לא יכולים לגרום לה לעשות מה שאתם רוצים, והיא צודקת. אתם לא יכולים לגרום לה לעשות מה שאתם רוצים. אתם רק יכולים להחליט איך אתם מגיבים, איך אתם פועלים. ואני רוצה שזה יהיה בלי כעס. עכשיו, בלי כעס, ולתת לילדה ללמוד, ואחרי ש... עכשיו, אם הגננות אומרות לא, לא, אני לא יכולה, לא יכולה, הילדה רעבה, זה לא בא בחשבון, אז לא להגיד כלום כשהיא מצטרפת לקבוצה השנייה. זה הכל. ואז בוא נראה, אחרי שבוע, אף אחד לא רב עם הילדה, היא יושבת בקבוצה הראשונה ולא אוכלת, כבר לא מתעסקים איתה בכלל, אז היא באה לקבוצה השנייה והיא אוכלת, בוא ניתן לה לבד בראש לחשוב, מה היא מעדיפה? אולי היא תבין שכבר אין עיסוק, וכל ההצגות האלה לא רלוונטיות, ותשב בקבוצה הראשונה ותוכל, או שבאופן קבוע היא מצטרפת לקבוצה השנייה, אבל העיקר שלא מדברים על זה יותר. זה הופך, זה מפסיק להיות מלחמה. עכשיו עם המדבקות, אוקיי? זה לא יבגננת. הגננת יכולה לבוא ולהגיד לה, את יודעת שאני מבקשת להדביק במדבקות, את מדביקה אותם על האף שלך ואת מצחיקה עם כולם. זה נחמד. אני אוהבת את זה. אבל אחרי שגמרת והצחקת את כולם, שבי וגם תדביקי. כי זה חשוב. אני רוצה, נורית ואני רוצות ללמד אתכם. ועכשיו בואו נראה אם זה עובד או לא עובד. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, על כל דבר, אני יכולה לתת לך 3 אפשרויות תגובה. זה נורא תלוי בגננות. הגננות יכולות גם, וגם בך, אם עושים את זה בשיתוף פעולה. ואתה גם אפשר להגיד, אנחנו לא מרגשים להדביק את המדבקות על הפנים, ואם את מדביקה אותם על הפנים, אז ניקח ממך את הנייר עם המדבקות, ואת תוכלי ללכת ולשחק במשהו אחר. אבל שוב השאלה, מה אני רוצה להרוויח? האם זה כזה נורא שאני אתן לילדה לשים את המדבקות על האף ולהצחיק? יאללה, בוא ניתן לה. ואחר כך אומרים, די, מספיק, הני? בואי, עם המדבקות על האף, בואי עכשיו שבי, הילדים כבר ראו וצחקו, בואי תדביקי, זה ישמח אותי, ונביא לאבא ציור של
הדבקות. זה לא רלוונטי, כי בחיים לא מדבקה בגן, היא אמרה לי, בחיים זה לא קרה שמדבקה מדבקות, כאילו, זה לא קורה, השאלה אם בכלל להושיב אותה עם כולם, או שעדיף שלא להגיע איתה, כאילו מה שנקרא לא להיכנס איתה למקומות של חיכוך.
תראה, א', מקומות של חיכוך לא מפחידים אותנו, כל מקום שהוא גבול, הוא איזשהו סוג של חיכוך וגורם לילד תסכול. כל מקום. זה להכניס למקלחת למרות שהוא לא רוצה, זה לא לתת לו לאכול אחרי שגמרנו את הארוחה, זה לספר רק סיפור אחד ולא שניים, כי אני עייף וזה מספיק. כל הדברים האלה שבהם אני קובעת, והוא נגד מה שמתחשק לילד לעשות או שיקרה לו באותו רגע, זה מקומות חיכוך ותסכול. השאלה אם אני עושה את זה אדיב, נחוש, תקיף, עקבי, עקבי, העקביות פה היא הכי רלוונטית. זה שזה אין כעס, וזה שזה עקבי, אלו שני הדברים הכי רלוונטיים. ומזה הילדה בסוף לומדת. ואז, אם הגננת אומרת, את יודעת מה? יאללה, בוא ננסה. מהיום, בליבה הגננת אומרת, הילדה מדביקה, מצחיקה את כל הילדים, שלא תדביק. אבא שלה אומר שהיא יודעת להדביק, בבית היא מדביקה בקוב החוז, למה אני רבה מהילדה? יאללה, שתצחיק את הכיתה. אם הגננת לא מרגישה פגיעה בתחושת הערך האישי שלה כגננת, כי הרי איפה הבעיה? הבעיה היא שאנשים מבוגרים נעלבים כי הילד לא שומע לי, לא עושה מה שאני רוצה ממנו. ואז המבוגר נכנס למלחמה. אבל אם המבוגר לא שם, הוא אומר איזה ממזרה הילדה הזאת, יאללה שתצחיק את הקבוצה. חמודונת. יא בסדר, אפשר, אי אפשר להדביק על האף. אפשר, מה קרה? והגננת יורדת מזה ולא עושה מזה עניין, אז לילדה יש חומר חדש ללמוד, ויכול להיות שהיא תחליט שזה התפקיד שלה וזה מה שהיא עושה וזה נורא כיף, ויכול להיות שתפסיק להדביק על האף. אבל בוא ניתן לה להחליט. אנחנו כבר לא שם.
זאת אומרת, כאילו, כמו נניח, עדיף לי מנה שאשתי תשכיב אותה לישון כדי לא להגיע אותה למקומות של להראות לה שהיא יותר חזקה, כי היא לא מצליחה
עליה. לגמרי. לא רק להראות לה שהיא יותר חזקה, זה בסדר שהיא תדע שהיא חזקה. אני רוצה שהיא תנצח לפעמים. אני רוצה שדברים לפעמים יקרו כמו שהיא רוצה. אני בעד ויתורים ובעד גמישות, אבל לא כמשהו עקבי וקבוע. עכשיו, הבעיה עם אשתך, אני רואה בזה בעיה נורא גדולה. הילדה פשוט לא מכבדת אותה. יום אחד היא תבוא אליי לקליניקה, והיא תגיד, הילדה לא מכבדת אותי, והיא צודקת. תראה, ילדים אוהבים. אני אוהבת אותך ואת אמא שלה מאוד, היא לא יכולה בלעדיכם. אבל אותך היא מכבדת, ובאשתך היא מזלזלת. זה ההבדל.
ואני
הייתי רוצה שאשתך תתחיל לשמור על כבודה. למה היא לא קרה בבית הזה?
אז זאת אומרת, אז כן יש עניין שאשתי תשכיב אותה לשם, כי היום אנחנו נמנעים מזה כמה שפחות להגיע לחיכוכים.
כל זמן שאשתך לא מסוגלת להיות תקיפה ולעשות מה שהיא רוצה, אלא היא נשברת ובסוף קורה מה שהילדה רוצה, כל זמן שאשתך פה, שלא תעשה את זה עדיין. שלא תעשה את זה, בשביל מה? זה לא עובד. אז איזה מסר היא מעבירה? היא מעבירה מסר של אמא, שאני מנסה, יש לי רצון, אבל בסוף הרצון שלך, אני קובע. זה המסר. אתה מבין?
כן, מקסים. עכשיו שאלה לסיום.
ממש לסיום.
שתי מילים, בגלל שהיא מאוד מאוד בדיני, כאילו, הכל היא רק עכשיו התחילה, ממש ככה, וגם היא הכי קטנה בשנתון, אז הם אמרו לי ששנה הבאה עם 30, וגם היא ילדה קטנטונת כזאת, כן. רזה וקטנה, אז היא גם פחות מדברת מכולם, הכל פחות, השאלה אם שנה הבאה כדאי לשלוח אותה לגן שפתי, כי זה גן קטן וכאילו יותר ישקיעו בה, או שהפוך שתצא לעולם ותהיה בגן גדול עם כל הילדים, למרות שהיא הכי קטנה בשנתון, בתוספת לגמישות יתר וההתפתחות המורכבת שלה.
תראה. כמו שאני רואה שכנראה תעלה לאלף בת 6.5 ולא בת 5.5, אתה מבין? שזה עדיף, עדיף לה, גם בגלל שהיא פטית, והיא תמיד תהיה מעל כולם, כי היא סופר אינטליגנטית. דרך אגב, העקשנות שלה וכל מה שאתם רואים עכשיו, שאתה קורא לו עצמאית, ואני קוראת לו גם לפעמים עקשנות, זה בגלל שהיא מפגרת בהתפתחות המוטורית. היא מפצה את עצמה במקומות האלה, היא חייבת לשמור על תחושת הערך שלה. עכשיו זה לא מודע, אתה מבין את זה, מעבר לזה שהיא גם ילדה אינטליגנטית, אבל היא מפתחת, זה כמו, סליחה, אבל לא להיבהל, זה כמו ילד עיוור ששומע הרבה יותר טוב, או חש, מפתח הרבה יותר חושים אחרים. אז זה העניין הזה. תראה, גן שפתי לא בטוחה, אני הייתי נותנת לאנשי מקצוע, לא בטוחה, יכול להיות שאני הייתי משאירה אותה בגן רגיל, עם טיפול צמוד צמוד של קלינאי תקשורת, אני לא יודעת אם היא צריכה טיפול צמוד של מישהו שיפתח אותה, היא נורא מפותחת.
אבל לא, היא פחות מדברת, הכל היא פחות, להרכיב דברים קטנים שכולם עושים, היא לא יודעת, והכל היא פחות, השאלה היא, אם הפוך להוציא אותה לעולם הגדול כאילו, וכן, כאילו, תלמדי כאילו בדרך הקשה, עם 35 ילדים בגן, ואין יחס אישי מדי, או כאילו, יכול להיות שיחס אישי יערוך אותה?
אם אתה רושם אותה, תראה, יש תמיד יתרון לילדים שהם באיזשהו סוג של ביקור, מוטורי, התפתחותי, הגנים הקטנים האלה הם מעולים, מעולים. הם מריצים אותם, הם מפתחים אותם, הם מעיפים אותם קדימה. ואז יכול להיות ששווה עוד שנה כזאת כדי שהיא תסגור פערים. עכשיו, לא תהיה שום בעיה שנה אחרי זה לשים אותה חזרה בגן עירייה, נכון?
נכון.
אז יכול להיות שזה עדיף, אבל שבוע על המשוכה עם אנשי מקצוע. זאת החלטה. וגם אני אגיד לך, גם אם אחרי 3-4 חודשים תצטער ותגיד החלטתי לא נכון, לא קרה שום דבר, באמת, נמשוך עוד חצי שנה ואז תכניס אותה לגן. זה לא חתונה קתולית.
היא קטנה. להעביר אותה באמצע שנה.
אפשר? אם הילדה הסתגלתנית והיא חזקה, ותחליטו שזה גרוע, ומבחינת העירייה זה יעבוד לכם, אפשר. כל דבר צריך לשקול רווח ומחיר, רווח ומחיר, רווח ומחיר, כל דבר.
הבנתי אותך, ממש ממש תודה מיכל, על השיחה הזאת ועל התוכנית.
בבקשה, ווואלה, שכחתי להגיד שנת 2024 מאושרת לכולם.
אמן, תודה, ובשורות
טוב. תודה, ולשיחת הטלפון, שלום.
היי, שלום.
אהלן.
היי, סופר נני, תודה שאלת אותי.
לכיף.
יש לי שאלה לגבי הבת שלי, היא בת 3.5, והיא ילדה מאוד מאוד נבונה, באמת נבונה, דיברה מוקדם, קולטת מהר, ויש לה גם איזשהו פן כזה של, כשהיא רוצה משהו, היא יכולה לשבת ולהשיג אותו. למשל, אני אתן דוגמה, כשהיא הייתה ממש בת 1.5, היא החליטה שהיא הולכת לנעול את הסנדלים, והיא הייתה חוזרת מהגן, יושבת על המדרגה, שעות מנסה להכניס את הלולאה לתוך הסנדל, והיא הצליחה.
וואו.
והיא הייתה הלדה הראשונה, כאילו הגנות היו בשוק, שהיא נועלת, היא ילדה עוד לפני גיל 3, היא החליטה שהיא הולכת לעשות קוקו, לעצמה. והיא ישבה עם הגומי, שעות, והבינה את הסיבוב, וילדה בת 3 שעושה קוקו לבד. זה באמת מטורף.
נכון.
שזה תכונה מדהימה בעיניי. אבל אני נתקלת במקומות אחרים, כמו למשל פאזלים, שאני נורא רוצה להנגיש לה, ואני נתקלת שבמקומות מסוימים, כשהיא מפחדת שהיא הולכת, שהיא לא תפילות תצליח, היא גם לא מוכנה אפילו לנסות.
אז היא כבר גם נמנעת. אז בואי אני אגיד לך. יש סיכוי שמכיוון שהיא כזאת מיוחדת, היא קיבלה על זה המון פידבקים ושבחים. וואו, זה אלופה, איזה חכמה, איזה מתמידת, איך את יכולה, איך את יכולה. עכשיו, היא כבר מגיל 1.5-2 שומעת את זה. ותחושת הערך שלה יושבת על הוואו, וואו, וואו. וברגע שיש חשש שהוואו הזה לא יעבוד, עדיף להימנע. למה לי לא להצליח? תחשבי רגע על, 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 על המקום הפגיע, הדין, החדש הזה, של תחושת ערך של ילדה בת 3.5.
כן, שפתאום
יראו
שאני לא...
לא שפתאום יראו, אני אראה. היא הרי באופן לא מודע, היא לא רוצה להיכשל. כי מי היא, מה היא, יושב על היותה מיוחדת, מהממת, מתמידה, עקשנית ומצליחה. וואו! אז למה לי להיכנס למקומות שבהם יש סיכוי שאולי אני לא אצליח? זה המקום.
כן.
וזה, okay. זה המקום, ולכן, כמה דברים אפשר לעשות פה? אחד, כשרואים שוב את המקום הזה של היכולות שלה, שבקודם אמרתי כולם משבחים, לצמצם קצת, לצמצם קצת, ממש מתוך החשיבה, כי עוד, הילדה הזאת עוד דברים, חוץ מנורא חכמה ונורא מצליחה ומוצלחת, היא עוד דברים, ולהתחיל לעבוד, ולהתחיל להגיד מילים אחרות כמו, וואי מאמי, את נורא נדיבה, שנתת לו את התור שלך, או אחר כך היא יושבת והיא משחקת ואומרים לה, וואי איזה כיף שהיית כל כך בשקט, זה נורא עזר לי, צריכתי לדבר בטלפון עם אבא בינתיים, כי לא דיברנו כל היום, ולהגיד וללכת, זאת אומרת, להתחיל לדבר על או למשל, להתחיל להכניס הביתה, כדוגמה ממך ומבן זוגך או בת זוגתך, להתחיל להכניס הביתה סיפורים על כישלונות. תשמע, אני באה לעבודה, אני יושבת, לא יודעת משהו קרה במחשב, לא מצליחה להיכנס לכל התכנים שלי. ואני יודעת, כן? ואני נכנסת, ואני עושה ריסטארט, ואני זה, ואני אומרת, רגע, אני חייבת. לא מצליח לי, לא הצליח לי. תקשיב, ניסיתי זה 20 דקות, ואני יודעת שאני יודעת. ואז הוא אומר, נו, אז מה, אבל מה, לא עבדת היום? אז אגיד לו, ברור שעבדתי היום. נו, אחד החוכמות זה גם לדעת ולבקש עזרה, אתה לא חושב? אז הלכתי, ביקשתי מיעל, שבדיוק הייתה לידי, והיא באה והיא ידעה בדיוק מה לא עשיתי נכון עם האכבר והמקלדת. סדרה לי. את מבינה מה היה בסיפור הזה?
כן.
זהו. אחד כזה ביום, פעם שלך, פעם שלו, לא בהגזמה, ושיהיה אמיתי, כי הילדה היא חכמה. הם מרגישים דברים שהם לא אותנטיים. או למשל, עכשיו את יושבת גם על פאזל, ואת אומרת לה, בואי נעבוד. והיא אומרת, אני לא באה. אז תגידי, יא, איך רציתי? אני כל כך אוהבת פאזלים. אני דרך אגב באופן אישי, מיכל דליות, משוגעת על פאזלים.
גם אני. היא לא אומרת לי שהיא לא רוצה, היא רוצה, אבל היא אומרת לי, תעשי את.
אוקיי, תגידי לה, יאללה בואי, נעשה אני. ואז את יושבת, אני לא יודעת איך את עובדת, אני עובדת בפאזלים, כל הילדים שלי והנכדים שלי מטורפים על פאזלים, אני פשוט העברתי להם את החיידק הזה, כי אני נורא אוהבת, ונורא רציתי שכולם ילמדו לשחק איתי, לשבת איתי. זה גם משהו שמחזיק אותם המון, יש בזה המון בתוך עשייה של פאזל. אסטרטגיה ותכנון. אז אחד, איך שאני עושה את זה, אני עושה קודם כל תמיד את המסגרת, זאת אומרת שקודם כל מפזרים את ה... במקרה שלי הם כבר גדולים 500 חלקים, או במקרה שלה נגיד 100 חלקים, או 50 חלקים, אני מתחילה מהמסגרת, ואז לימדתי אותם איך נראית מסגרת. חייב להיות פס ישר למעלה, ישר למעלה, ישר למעלה, ואיך נראית פינה. ואז, אז היא אומרת, את תעשי, תגידי לה, בוודאי, אבל רגע, אני חייבת את עזרתך, בואי נתחיל מסגרת, כי שמעתי, מיכל אמרה, עושים מסגרת, ואז רק ממיינים, הנה, הנה זה ישר, מעולה, הנה זה ישר, וואי, תודה, תודה, את עוזרת לי, הנה, אמא זה, לא, מאמי, זה לא, זה צריך להיות ממש ממש ישר, בואי תסתכלי באחרים, אולי זה, ואז את מבינה, היא לא צריכה להתאמץ יותר מדי, ויהיה לה קל גם, ואז, מסתכלים על הציור, ונגיד, את אומרת, בואי נחלק את זה לפי צבעים, כל הכחול זה השמיים, בואי, זה דברים שיהיה לה קל לעשות. ואז את אומרת, וואי, איזה כיף, נורא עזרת לי, אוקיי? וזה נורא עזר אפילו גם לנו. ועכשיו את אומרת, בואי נתחיל את המסגרת, ניקח את זה, מה את אומרת, זה חווה, מה את אומרת, תעשי את זה את, ותגידי רק דברים קטנים כמו, מה את אומרת, מה את אומרת, זה פה, בואו ננסה, לא, רגע, יש לך איזה רעיון, תעברי רגע על אלה, תגידי לי, יש לך רעיון, שימי לב מה אני עושה פה. תמשיכי לבנות את הפאזל, כשכל הזמן את אומרת לה, מה את אומרת, את רואה איזה משהו שיש בו אולי עין, מה, תסתכלי רגע, תסתכלי, את מבינה? כאלה.
כן.
את תגידי לה, בואי תעשי. תעשי את, כשאת אוספת אותה פנימה, כל הזמן, בקטנה, בקטנות. זאת אומרת, אז דבר אחד זה הדברים האלה. שתיים, זה להכניס הביתה כישלונות ובקשה לעזרה וחוסר הצלחות. שלוש, זה קצת להנמיך בלהבות של השבחים. וגם להתחיל להכניס דברים אחרים, מעבר לזה שהילדה היא עקשנית, חכמה ויכולה או מצליחה, להתחיל גם להכניס מתאפקת, נדיבה, מצחיקה, אוקיי? כן. כל מיני תכונות אופי אחרות.
הבנתי. אוקיי, יש שאלות לשאלות שאלה קטנה?
כן, כן, כן.
זה בסדר?
כן.
יש גם קטע בגן שאני, כאילו, אני לא יודעת אם אני שמה זה תוכן אישי שלי, כאילו, טראומות אישיות שלי, או שזה באמת נכון, שאני רואה אותה הרבה, כאילו, רודפת אחרי ילדות, בואי תני לי יד, בואי תני חברה שלי, כי היא מאוד מרבית, באמת מאוד מתוקה, שבי תני לי יד, היא חברה שלי, והרבה בנות אומרות לה לא והולכות, כאילו. ולי זה...
צובט לך.
אני רוצה שהיא פחות, שהיא לא תרדוף אחרים.
מעניין, מעניין. ותראי, אבל זה היא לא פוחדת, שימי לב. אני רוצה שתביני, אין לה פחד מלנסות דברים. בגלל זה היא הולכת לחברות, וזה שהן אומרות לה לא, זה לא מרפא את ידיה.
נכון.
זה תכונה מדהימה, מדהימה. רק בדברים שהיא בונה והיא עושה, ובאופן עצמאי, היא רוצה כל הזמן להצליח. תראי, אני לא יודעת אם זה יושב על כן, על שלך, על כן ולא, אבל אם היא עושה דברים שבוא נגיד לא עולים לה, בסוף מישהי מהחברות מוכנה לשחק איתה. אני לא יודעת אם היא רודפת אחריהם, יש לך הרגשה שזה ממש מרדף, לא קורה, למשל, כולה בת 3.5, את מבינה? תראי, תנסי, אני לא יודעת איך זה בגן, אם בגן למשל, יש לך אפשרות לבוא, ולהסתכל על מה שקורה בחצר, בלי שהיא רואה אותך. אם יש שם שיחים, או עצים שאת יכולה להתחבא, או אם אין דברים כאלה, אז תשימי כובע וזקן ומשהו כזה, ותעמדי וקצת תסתכלי עליה בחצר הגן. ובואי תראי איך היא מבחינה חברתית, האם היא רודפת, או שהנה, כי אני רוצה, את מבינה, אני רוצה לבדוק האם התכונה הזאת שלה, של רק לנצח, עולה לה באספקט החברתי. או אולי לא.
הגננת אומרת שהיא מאוד מובילה, ושהיא עושה לילדים הפעלות, מושיבה אותם, כאילו בואו, תשבו, שהיא באמת מובילה, וכאילו, אני רואה הרבה פעמים ש... עכשיו את בואו הסתכלתי עליה בג'ימבורי, כל הגן היה, כי הייתה יום הולדת. אני רואה את העודפת אחרי הלדה, בואי בואי תני לי יד, מי יד, והלדה הולכת, כאילו לא מעוניינת, וכאילו ממשיכה עוד אלה, בואי בואי תני לי יד. אני רוצה שיהיה לה יותר חפות, זה כאילו מצחיק להגיד את זה, אולי זה לא הגיל. לא,
אז כשאת רואה דברים כאלה, תפעלי. תפעלי, בלי לתת לזה יותר מדי פיענוחים פסיכולוגיים, לא שלך ולא של הילדה. את רואה את זה ואת לא אוהבת את זה, ואת רוצה ללמד אותה. אז ברגע שאת רואה את זה, תקומי. תני לבת שלך יד, ותגידי כשמישהו אומר שהוא לא רוצה, תניחי לו. ולחיתה, ותגידי לה, את, כמו הדבר הזה שאומר, תראי ציפור, ותשיחי דעתה במשהו אחר. זה הכל.
אוקיי, הבנתי.
את מבינה?
אוקיי, מכוון את זה קצת.
כן.
בסדר.
סבבה,
ממש
תודה. בבקשה, בהצלחה. בהצלחה, כל טוב.
ביי, ביי.
חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואתן ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחות שולחים הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אני כאן, והנה שיחת טלפון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
רציתי לדבר היום, יש לי שני ילדים, ילדה בת 5 וילד בשנתיים, והבעיה שלנו זה שהילדה, היא כל לילה מהירה אותנו בשביל משהו אחר, זה יכול להיות לחסות אותה, זה יכול להיות בקבוק מים, זה יכול להיות טישו, שכל הדברים האלה נמצאים אצלה ליד המיטה, שיכולה לקחת לבד ועדיין מהירה אותנו וקוראת לנו באמצע הלילה. וניסינו בטוב, ניסינו בעונשים.
לא עובד.
זה לא עובד, לא מספיק.
הילדים האלה מת עליהם, עקשנים, מעצבנים. תגיד, איך התהליך ההרדמה?
רגיל, בסדר, מקרין לספר, היא נכנסת למיטה, קצת חיבוקים, נשיקות, וזהו, יוצאים מהחדר ונרדמת.
אוקיי, תראה, היא בעצם מהירה את עצמה. בעצם היא באופן לא מודע מהירה את עצמה, היא מגייסת איזשהו חלום או איזשהו משהו שיעיר אותה כדי לקרוא לכם. הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין למה, אבל הלמה זה כדי להביא את ההורים. הדברים האלה מתחילים הרבה פעמים במקרה. היא התעוררה כי היה לה אף סתום, היא התעוררה כי היה נורא רעש, היא התעוררה או משהו כזה, ואז אמא ואבא ניגשו, ואז אומרים לה, אנחנו פה, הכל בסדר, חיבוק, אתה צריכה לפחד. היה שם איזשהו משהו, ואולי בלילה השני גם, ואז זה הפך להיות עכשיו איזשהו סוג של הרגל, ככה אני מסיקה את ההורים. עכשיו, גם מכיוון שיש לה אח בן שנתיים, גם אפשר איכשהו לשייך את זה גם לזה, את הבת שלוש, שלוש וחצי, אז אפשר לשייך גם את זה לצורך הזה בהפעלת ההורים בתשומת לב. אני, אתם באים והיא אומרת אני רוצה מים, אתם נותנים לה, אומרים לה לילה טוב וחוזרים לישון?
כן, לרוב כן.
כן, זאת אומרת זה עיסוק של דקה או שתיים שלוש, נכון? קמים, נותנים לה וחוזרים למיטה. היא לא מבקשת תשכבו לידי או אני רוצה לא. לבוא אליכם או משהו כזה.
זה לא, אבל אפשר כאילו לבוא להביא למים, לחזור למיטה, אחרי דקה היא תקרא לך שוב ולא הבאת לי את השמיכה, לא כיסית אותי.
אהה, אוקיי, וואי, תראה.
היא כאילו מטרטרת.
כן, כן, כן. אני מנסה בדיוק, אתה צודק, שמת לה.
לתקופה ארוכה.
כן. תראה, אני מנסה לחשוב, בדרך כלל, כשילד מתעורר בלילה, אני אוהבת לייצר מצב, תראה, אנחנו לא יכולים לגרום לה לא להתעורר ולא לקרוא לנו. אנחנו כל הזמן רק יכולים לחשוב מה אני יכולה לעשות, כדי שיגרום לילדה לא לקום בלילה. וזה או ש, אני אומר לה, מהיום, אני לא קם יותר. לא קם מתוקה. יש לך פה טישו, את יודעת למשוך את השמיכה, יש לך כאן את הבקבוק עם המים, יש אור קטן שמאפשר לך לראות את הכל, אמא ואני לא רוצים יותר לקום, זה מפריע לנו, זה מחליש אותנו, אין לנו כוח אחר כך בבוקר ליום עבודה, ולטפל בכם כמו שצריך, ולכן מהלילה, גם אם תקראי, אנחנו לא נקום. עכשיו, ברור שיש לזה השלכות, היא תקרא.
נכון.
היא תקרא, והיא תפקה, והיא תצעק, והקטן יקום, והיא תרד מהמיטה, והיא תבוא. עכשיו, אז א', נשאלת השאלה, אם יש לי כוחות, אם אני בכלל רוצה להתמודד עם הדבר הזה, כי אפשר להתמודד עם הדבר הזה. היא תפקה, והיא תצעק, ואז מהחדר שינה אתה עושה לה, לילה טוב, מתוקה. ובלגן, ואז התינוק בוכה. הם באותו חדר?
לא. אבל היא מהירה אותו.
היא מהירה אותו, בוודאי. ואז אתה ניגש אליו. ואתה אומר לו, לילה טוב, לילה טוב, אבא פה, אבא פה, שינה ערבה, ואז היא גם מקנה שאתה שם. ואז יכול להיות שהיא יורדת. ואתה אומר לה, מתוקונת, אם את יורדת, אני מחזיר. בלי מילים, בלי מילים. ואז, אחרי כמה לילות קשים, מייצרים איזשהו סוג של, אצל הילדה יש תובנה חדשה שאין טעם לקרוא כי הם לא באים. יותר מזה, אחי, הצ'ילבה שלי מתעורר, ואליו הם כן באים. אז גם אני יוצאת בהפסדי. יכול להיות. מאידך, יש הורים שיגידו, לא מתאים לי. לא מתאים לי שהקטן מתעורר, לא מתאים לי שהם מתעוררים, לא מתאים לי שום דבר. לא, 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 לא מתאים לי. אז יכול להיות משהו אחר. המשהו האחר הזה אומר, כי שוב, נקודת המוצא היא, וזה, כשמפנימים את הרעיון הזה, זה משהו מאוד עוצמתי לדעתי. נקודת המוצא היא זה שאני לא יכולה לגרום לה לא להתעורר ולקרוא לי. לא יכולה. אני רק כל מה צריכה להחליט מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. היא תתעורר, היא תקרא לי. אז מה אני עושה? אז אפשר להחליט ולהגיד לה, תקשיבי, בזמן האחרון בלילה, בגלל שאת כל הזמן מתעוררת, וזה מאוד מפריע לאמא ולי, ואנחנו רוצים לעזור לך לא לקום בלילה. כשאנחנו נלך לישון, אחד מאיתנו ישן פה על המזרון, הנה שמים פה מזרון בחדר שלך. חכה רגע עד הסוף. אפשר לזרוק את זה לפח, אבל חכו עד הסוף, כדי להבין את התהליך שאני באיזשהו אופן רוצה שיעבור, שיקרה פה. ואז מרדילים את הילדה כרגיל, הכל בסדר, 11:30 בלילה, אתה הולך לישון, ואתה הולך לישון על המזרון בחדר של הילדה. ואז היא תתעורר בלילה. והיא אומרת, אבא, אתה... שוות עשה לה, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אם את מתעוררת, תקחי את הבקבוק ותשתי. כי אנחנו כבר שנינו באותו חדר. ואז היא מתעוררת וצועקת, אבל אבא, שתגיד לה, אני כאן, לילה טוב. וכאילו תסתובב, שתראה שאתה מסתובב והולך לישון. עכשיו, כמה לילות כאלה? יש סיכוי שאחרי שבוע היא תפסיק להתעורר. כי תפסיק להתעורר, אין צורך, כי אתה שם. היא לא צריכה להביא אתכם, אתה כבר שם. אתה מבין את הקטע? ואז, אתה איתי?
אני איתך.
כן, כן. ואז, נאמר, אחרי שבוע כזה, 10 ימים, אני כבר שקטה, היא כבר 3-4 ימים, היא לא מתעוררת, לא ללכת לישון שם. ואז בוא נראה מה קורה בבוקר. כי יכול להיות שתעורר בבוקר ותגיד, אה מה, לא היית במזרון. אז אתה יכול לשקר ולהגיד, קמתי יותר מוקדם, היה לי נורא פיפי והלכתי, או אתה יכול להגיד, קמתי מאוד מוקדם, והלכתי קצת להיות עם אמא, כי היא לבד, אבל לא הייתי פה כל הלילה. או שאתה לא רוצה לשקר, אל תגיד. אבל אני רוצה להכניס פנימה, כי היא מהירה את עצמה. אני רוצה לייצר איזשהו סוג של מצב, שהיא לא תצטרך להעיר את עצמה יותר. שהיא לא תצטרך לקרוא לי. כי אני כבר שם. אני מנסה לחשוב על משהו שלישי אחר. זה או לא לבוא בכלל, או להיות שם, שלא תצטרך לקום. זהו, או להחליט שאני לא עושה עם זה כלום, אני לא מדבר על זה יותר, עוד חצי שנה, שנה, יום אחד זה ייגמר, אני בא, אני נותן הטישו, אני קם עוד קם, חוזר לישון, אם אני נרדם, אם זה היה אני, אני שם את הראש על הקרית, בום, נרדמת שוב. אז יכול להיות שאולי מישהי כמוני תאמץ את הדבר הזה, בואי נניח לזה, בואי נעזוב לזה, בואי לא נתרגז מזה יותר, זה מה שהיא עושה, הדברים האלה עוברים יום אחד, אם אני לא מדברת על זה יותר, לא מדברת, רק באה, נותנת למים, חוזרת לישון, אבא לא כיסית אותי, באה, מושכת את הכיסוי, חוזרת לישון, זהו, רק עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה, ואין את כל הרווחים שמסביב, דיבור, שיחה, לפני השינה, אל תקומי בלילה, אל תקראי, טוב, רע, אין. הפסקנו את כל העיסוק עם הדבר הזה, רק מטפלים, היא קוראת לי, אני בא, אני בזה, חזרתי לישון. יש סיכוי שזה גם כן יפסיק. גם זה אפשר.
הבנתי.
כן? זהו, כן? אלה החלטות. תתקשר עוד שבועיים, שלושה, תגידו מה החלטתם.
בסדר.
בהצלחה. כל טוב. בבקשה. ביי ביי, להתראות. ועוד שיחה. שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
דברת מזי, מה שלומך?
היי, מזי. אני בסדר.
אני שמחה מאוד לדבר איתה. סוף סוף חזרת אלינו, חסרת לנו.
תודה, תודה.
תקשיבי, יקירה, אני סבתא ללכד חמוד. ויש לנו קצת התלבטות בקשר להרשמה של הגן שלו.
אוקיי, okay. עכשיו הוא בן?
הוא עוד שבוע ימים, ב-12 לחודש, הוא יהיה בן 2. עכשיו הוא ילד מאוד מפותח, מאוד מפותח. הוא נמצא כרגע בגן פרטי.
כן.
Okay. איתי, שעכשיו הרה בחודש השישי, הוא אמורה ללדת באפריל, פלוס מינוס.
אוקיי.
Okay. ויש מחלוקת בבית, כאילו בינה לבין החתני, שהאם לרשום אותו לגן עירייה, או לרשום אותו, להמשיך לרשום אותו לגן פרטי.
מי אומר לרשום אותו?
לגן פרטי?
מי אומר מה? מה אומרת ביתך? מה אומר
אומרת, ביתי אומרת לגן פרטי.
ידעתי, ברור. ברור. ומה הרציונל של ביתך? אני אגיד לך מה הרציונל. אני לא רוצה לעשות לו שני מעברים, יהיה לו קשה, הוא נורא קטן, גם יוולד לו אח לפני כן, נכון? זה מה שהיא אומרת.
כן, פלוס מינוס. אף אחד לא מבטיח לנו, אבל שיהיה לנו גם מקום בעירייה, את יודעת, אנחנו מנסים.
תראי, איך אני אגיד את זה, ואני אומר את זה בזהירות,
כן.
החלטות שהורים מוציאים, שיושבות על רחמים לילד, מכעיסות אותי מאוד.
כן.
האם בגלל שבאפריל יוולד לו אח, חצי שנה אחרי זה, 5 חודשים אחרי זה, בספטמבר, הילד כן. כל כך סובל, כל כך מסכן, שאני לא רוצה להקשות עליו, ולכן אני לא מכניסה אותו לגן. לא אוהבת את המחשבה הזאת. לא אוהבת. זו מחשבה שבבסיסה רואים את הילד חלוש, עלוב, אומלל, חסר כוחות, ולא יכול להתמודד. זה לא אומר שבגלל שאני תופסת את הילד, אני אעשה לו את החיים קשים. ממש לא.
כן.
אבל, אם אני, תקשיבי, לפעמים גם החישוב הכלכלי כאן עובד. גן נכון. פרטי זה עוד 3,500 שקל, גן עירייה זה 1,000.
זה יותר מ-3,500.
זה גם חישוב כלכלי. ברגע שיש
בוא
חישוב...
בוא נגיד שזה גם אחד מהסיבות.
ברגע שהחישוב הוא כלכלי, אין פה בכלל דילמה. גן עירייה, מה זאת אומרת? אין לי כסף לגן פרטי, למה זה דילמה בכלל? זה לא דילמה.
אבל מבחינת התפתחותו של הילד.
אבל הילד מפותח, ממה אני מפחדת? ממה אני מפחדת? יש לי ילד מפותח, תוסס, מתוק. הוא יהיה כמעט בן שלוש, בן כמה הוא יהיה בספטמבר?
כמעט שלוש.
הוא יהיה כמעט בן שלוש, הוא מתאים לזה. גם ככה המצב הכלכלי הוא, אנחנו חנוקים. זה פתרון מדהים. ממה אני מפחדת? מזה שיהיה לו קשה?
אומרת, אולי בגן פרטי זה יותר חממה ויותר...
היא צודקת. היא צודקת.
מאכילים ודואגים.
היא צודקת. אבל למה לך?
בגן
נראה
זה די פרוץ.
לא, זה לא פרוץ. זה פשוט הילד יקבל פחות פינוק אישי. התייחסות אישית.
אוקיי.
זה לא גן פרוץ. הילד יקבל פחות התייחסות אישית. יש כן. יותר ילדים, אף אחד לא יושב להכיל אותו. אבל עדיין יקבל חיבוקים, עדיין הוא ילמד, עדיין הוא ישחק עם ילדים, עדיין יש שם אוכל טוב, זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך, הפחד יושב על, על חוסר היכולת לסמוך על עוצמתם של הילדים. ברור שיהיה לו קשה. ברור.
כן.
אבל היה לו גם קשה כשהכניסה אותו לגן בגיל שנה. עזבה אותו, הוציאה אותו מחיק האימא, ופתאום מישהו אחר מטפל בו 8 שעות? מה, זה לא מעבר קשה? ועוד בכזה גיל?
נכון.
אז אם עשית את זה בגיל שנה, כי היה לך נוח, למה את מפחדת עכשיו בגיל 3? כי פתאום את אומרת, אוי, לא.
בגלל הרחבת המשפחה.
תראי, לעשות לילד אח או אחות, זה אחד הדברים היותר חכמים שאנחנו יכולים לעשות לו.
נכון.
אבל במקום להגיד איזה כיף, יהיה לו קשה, ברור, אבל עוד 20 שנה הוא יגיד לי תודה. במקום לחשוב ככה, אומרים, אוי, לא, מסכן, מה אני עושה לו? למה? המקום הזה של החרדות והחששות ב-30 שנה האחרונות, זה קר לכל הטעויות בחינוך הילדים. ההורים שלך...
את היית ממליצה, את היית ממליצה להכניס אותו לגנריה, נגיד שזה לא קשור עכשיו...
אם האבא בא ואומר... יש לי ילד מפותח, אינטליגנט,
מאוד,
חזק.
מפותח, מאוד מדבר.
עם האבא, בא, עם האבא והאמא באים ואומרים, תקשיבי, הכסף גם ככה חונק אותם. אני הייתי אומרת לו, מה הדילמות שלך בכלל? עכשיו, ברגע שיוולד לו אחיו, באפריל,
כן,
קודם
כן.
כל, אחד, אני אומרת לאמא, אני אומרת לך, תגידי לאמא שתלך, תפנה אלה, תיכנס לאתר שלי, מיכל דליות איתכם בבית, תראה שם את נסלולי הדרכה, שתיקח לפחות מפגש אחד, שתבין איזה טעויות לא לעשות כשהיא הולכת ללדת באפריל.
בסדר
כי גם. כבר אני רואה שהיא הולכת לעשות טעויות. אם היא יושבת על רחמים, אז היא תפרוץ גבולות, אז היא תאפשר לו יותר מדי, אז היא תתחיל ללכת לשכב איתו במיטה, אז היא תפנק אותו כי תחשוב שהוא סובל והוא מלל. כל הטעויות שאפשר לעשות היא תעשה מאפריל. ואז כן. בספטמבר אנחנו מקבלים ילד כועס, חסר גבולות, מפונק, לא מוכן שיגידו לו מה לעשות, כי פינקו אותו עכשיו 50 שנה, בגלל שלא נולד לו אח. במקום להעצים אותו ולהגיד לו, וואו, בוא, אתה אחראי על החיתולים, אני אחראית על המוצצים.
כן.
במקום להגיד לו, מאמי, רגע. אני אגמור עם התינוק, אתה כבר בן 2, אתה יכול להתאפק, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, כמו שעושים לילד קטן בן 2. את מבינה?
מיכל, אבל זה אולי גם אתה לא תלוי בנו, כי אולי בעירייה יגידו שהוא...
אבל זה סיפור אחר. אבל כרגע, אתם צריכים לקבל החלטה מה אתם רוצים, ומה הצעד שלכם, והצעד שלכם הוא ללכת בכלל לרשום אותו. עכשיו, בוא נראה אם יקבלו אותו כן או לא. אבל אתם צריכים להיות סגורים על עצמכם.
כן. כן, נכון.
ואז אם מקבלים אותו, איזה כיף, אם לא מקבלים אותו, בסדר, אז הוא נשאר בגן.
הבנתי, אז בכל זאת לנסות את גנריה, אוקיי.
תראי, אני אומרת לך שוב, יש פה את שני הדברים שמבחינתי הילד מפותח ומתאים, והחיסכון הכלכלי. את יודעת כמה תינוק עולה? אני צריכה להגיד לך כמה תינוק יעלה לה, מאפריל?
ברור, ברור.
זה הבדל 3,000 שקל בחודש, זה הבדל נורא גדול. וכמה הם משלמים משכנתה, או שכר דירה, אותו דבר.
נכון.
הם קרויים היום האנשים הצעירים. אז האספקט הכלכלי הוא מאוד נלקח בחשבון. ויש לנו פה ילד שנעשה לו את זה בהדרגה, ואנחנו נסמוך עליו, והוא יכול, והוא מתוקי.
באמת הוא מתוקי, אדרי. אדרי ממש
נו,
מתוקי.
ואם הם היו עוברים דירה, הם היו עוברים לחוץ לארץ, הם לא היו עוברים לחוץ לארץ בגלל שנולד לו אח באפריל?
לא, לא, ברור שלא.
אז בגלל זה אותו דבר, זה אותו דבר.
הבנתי.
צריכים להבין שההורים עושים מה שנכון להם, מה שמתאים להם, בהתחשבות גדולה בילדים. ולכן, אני לא מזלזלת בזה שיוולד לו אח ויש טלטלה בבית. ברור.
כן.
אבל אני לא רוצה להתחיל כל כך לרחם על הילד, ולהתנהג באופן שמרחם על הילד, והוא מבין שכנראה קרה לו משהו רע. נולד לו אח, תראה מה עשו לי. וכל התהליכים האלה של החינוך, הם ייפגעו. כי נקודת המוצא שלהם זה לא אני למד את הילד, אני אחזק את הילד, אני אצמיח את הילד, לילד יש כוחות להסתגל ולהתפתח, אלא נקודת המוצא שלי, אוי מסכן, אוי מסכן, אוי מסכן, אני אזיז את כל המכשולים מדרכו.
הבנתי.
הבנת קטע?
כן, כן, בטח, בטח. קודם כל אני אמליץ לביתי לצאת למפגש שפחות אחד אצלכם, שככה תקבל...
כן. בוא נגיד כוח. קודם כל שתקשיב לשיחה. שתקשיב לשיחה. היא חייבת לסמוך על הקטנצ'יק שלה, ואני אומרת כן, אני מאוד 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 ממליצה, מאוד ממליצה ללכת להדרכת הורים, שיכירו אותה ויכירו את הילד, אוקיי? ודרך אגב, יש לי גם, כשהיא נכנסת לאתר שלי, אז יש לי שם כל מיני קורסים מקוונים, ויש שם קורס על תינוק, על תינוקות, אמנם זה התינוק השני שלה, אבל יש שם גם הרצאה שלי.
נקרא קורס תינוקות?
לא, זה נקרא, מתחילים מאפס, אם אני לא טועה. קורס, לקורס להורי, להורים חדשים, להורים מתחילים, משהו כזה.
להורים מתחילים.
אוקיי, תראה, שם תראה את כל הקורסים וזה.
גם זה יכול להיות.
כן.
יא, איך שם, אני ממש שמחה. בבקשה. שפתח לי את הדילה, לי, גם לי.
נכון, נכון. וההורים יחליטו בסוף מה שההורים יחליטו, נכון, מה זה.
נכון, נכון. תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, יקירה, שבת שלום.
ברוכה הבאה, תודה רבה, שבת שלום.
אני רוצה רגע להגיד לכל מי שמאזין לי, לא דיברנו בשעתיים היום, לא על טראומה, לא על פוסט טראומה, המילה חוסן לא עלתה, למרות שאני מדברת כל הזמן על לסמוך על הילדים, על הכוחות של הילדים. אני כן רוצה לעודד אתכם, ליצור איתי קשר, סביב ילדים שעדיין מעלים, מפגינים כל מיני סוגים של חרדות. למשל, איזשהו, סיפרו לי פה לפני שנכנסתי לאולפן, שאמא הביאה הביתה איזשהו משחק חדש שהם קיבלו ממישהו, ויש לו צליל של וואו, 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 כזה, מהמשחקים המשמיעים קולות האלה. ובא אליה, הילד הקטן, ואמר לה, אמא, תפסיקי את זה, בבקשה, זה לא נעים לי, זה מזכיר לי הזקה. א', זה נפלא. זה ילד שבא ואומר לאמא, ב', מה אנחנו מצפים? זה באמת מזכיר, לא צליל של, צליל של הזקה. זאת אומרת, עכשיו, לא לבוא ולהגיד לי ילד בפוסט טראומה, מה פתאום? מה פתאום? ולמה? פוסט טראומה זה אם הוא לא היה מוכן לצאת מהממד עד היום. פוסט טראומה זה אם הוא לא היה הולך לגן כי הוא מפחד שתהיה זקה. לא. אבל הצליל הזה מעלה לו את הזיכרון. ברור, זה חלק מהזיכרונות. זה חלק מהמציאות ומהחיים. עם הזמן, לאט לאט זה ילך ויעבור. אז אני מעודדת אתכם לשבוע הבא. אתם יכולים בינתיים, אם אתם רוצים, לשלוח את זה בוואטסאפ, ב-054-70-103-70, כוואטסאפ, ואז אנחנו נבוא לפה בשבוע הבא, ומאירה תראה את זה, ונחזור אליכם. כל מיני תופעות של ילדים, בעקבות המלחמה שהייתה ועדיין, ודברים שקשורים לזוגיות שלכם. אם הגברים עדיין במילואים הרבה זמן, ויש לכם התלבטויות, אבות שחזרו מהמילואים ויש להם התלבטויות, ומתבגרים, חבר'ה. הורי המתבגרים, אני מעודדת אתכם ליצור קשר. המתבגרים עוברים היום הרבה 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 דברים, ותיכנסו לעמוד פייסבוק שלי, ותיכנסו לאינסטגרם שלי, יש שם המון תכנים שיוכלו לעזור לכם ולקדם אתכם. אז הנה אתם שומעים את המוזיקה, ואני רוצה להודות למאיר הפרץ, תודה. אני רוצה להודות גם לך, בני שאולסקי, תודה. גם הרווחתי ממנו היום קיווי, בכלל שווה. ותודה רבה לשני רומנו, דוד זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון, ולכם כמובן על האמון ועל זה שאתם כאן, שחזרנו, אולי גם יחד איתי נחזור לשגרה. תישארו איתנו כמובן, כי זה המקום להישאר בו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. אז כל טוב, שבת שלום, ואנחנו נשתמע בשישי הבא ב-10.
ב-103 FM.